היום נדבר על אירופה וספרד, דרום אמריקה וברזיל, על טקטיקה ושמקטיקה, וגם נקדם את המיני קלאסיקו, דר קלאסיקה, ומנצ'סטר יונייטד ארסנל, שזה סתם משחק. בכל יום נתון, פרק 8, מתחילים. נתון פרק 8, דסקה, לפני שמתחילים אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו שגם הפודקאסט הזה הוא מופק בחלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את גיקונומי, שבו אני ודורון ניר מארחים בכל שבוע אדם אחר לשיחה. בשבוע, ביום שני הקרוב, אנחנו מארחים שחקן פוקר מקצועני. פגשת פעם כזה?
כן, אני גם מכיר מישהו שכזה נוסע ללס וגאס מדי פעם לשחק.
אז הבחור הזה לא רק שנוסע מדי פעם, הוא גם...
מה שמו?
אני לא אחשוף, הוא יגיע, הוא יספר על עצמו כמה שהוא מוכן לרוצה.
שזה אגב לא חוקי בישראל.
אז הוא לא, הוא משחק בצורה חוקית, הוא משלם מס הכנסה, עם כל הדברים, פשוט לא משחק בארץ.
מלא.
מעניין, לא משנה. אז זה גיקונומי, ויש לנו את ציון 3 שבו אני ויוני מודי מסכמים את מחזור לגטל, זאת אומרת שאנחנו חוזרים ביום שני הקרוב לעשות פרק, ויש את הפודקאסט של תמר ומרינה שמדברות על שיח נשים תוסס, ואת כל התוכן הזה אתם יכולים למצוא באייטיונס או בפוקטקאסט או בכל אחד מהאפליקציות שיש לכם מאנדרואיד או באייפון ובאתרים שלנו, ועל הדקה הראשונה עברה בואו נתחיל לדבר על ספורט עולמי.
קודם כל ספורט עולמי, אפרופו, אני פעם ראיתי שני בריטים במטוס שהגיעו עם המשטרה למטוס.
אוי, אני מכיר את זה.
כן, ושאלתי אותם מה קרה. כן, הם נראו חבר'ה כאלה, אתה יודע, בני 18-19 בריטים, ואז הם אמרו לי שהם שיחקו פוקר, הם חברים, באיזה מלון בתל אביב, ופשוט המשטרה הגיעה, לקחה את כולם, ובית משפט תעיף אותם, הגלה אותם מהארץ. אמיתי, סיפור אמיתי.
זה הסיפור שהם סיפרו לך, אבל מדהים. אני מת לדעת אם זה מה שקרה עכשיו.
האמת היא, אני פעם עשיתי בירור, וכן, יש הרבה סיפורים כאלה, זה פשוט, אני לא מצליח להבין, כאילו יש, כאילו זה סכנה לאימורים לא חוקיים.
אני תמיד אומר, שאם אתה הולך ברחובות תל אביב או ערים אחרות בארץ, אתה יכול להריח את הגנג'ה ולשמוע צ'יפים. עכשיו, אני לא אומר את זה באיזשהו דימוי, זה באמת אתה יכול לשמוע את הצ'יפים, אנשים משחקים הצ'יפים בזמן שהם, כי הם חיים בסרט, אבל הם גם עושים את זה, כי הם צריכים לעשות משהו עם הידיים, ואתה מריח את הגנג'ה, זה שני דברים לא חוקיים בארץ.
נכון. ועדיין.
אתה יודע מה עוד לא צריך להיות לא חוקי? היורוליג. אתה יודע למה ישנתי היום טוב מאוד?
תספר לי.
ניסיתי לראות את היורוליג, ומברוק למכבי על הניצחון ולהגיע ל-500 או אתה יודע, למאזן מאוזן, כמו שקוראים לזה בארץ.
וואו.
וידה ידה ידה, התעוררתי היום בשבע, אחרי, לא יודע מה, קרוב ל-10 שעות שינה או משהו כזה.
זה מכה בראש.
כן.
וואי. זה פשוט, זה באמת כדורסל ברמה כל כך נמוכה. קודם כל, יש כאילו רצפים כאילו של 5-6 דקות שלא קולים. עכשיו אתה יודע, כדורסל אתה צריך לקלוע לסל, put the ball in the basket, ואין את זה. עכשיו יש לך את מכבי תל אביב שאתה רואה שיש להם את השחקנים הכי כישרוניים, הם לא משחקים כמו משהו שדומה לכדורסל.
מה זה הכי כישרוניים בשנים האחרונות במכבי אולי?
כן, לא, אבל אתה רואה גם נגד רוב הקבוצות, אז אתה אומר אוקיי, למכבי יש שחקנים יותר טובים, אבל כל קבוצה עם באמת עם 5 שחקנים עם מוח חצי מתפקד, הייתה מנצחת אותם. כאילו, תנצח אותם במשחק חשוב, וואו, אני דיברתי עם שמעון אמסלם במהלך המשחק.
הקפטן האגדי של הפועל תל אביב. אפשר להגיד שהוא אובייקטיבי במיוחד לגבי הצד הצהוב, אבל עדיין.
לא, אבל הוא, אתה יודע, הוא כן כאילו מבין כדורסל.
זה בטוח.
והוא ראה את המשחק שנייה לפניי, הוא כאילו, בגלל, אני לא יודע למה.
HD לעומת לא HD.
כן, HD לעומת לא HD, והוא כל הזמן נשמע אותו, כאילו נגעל, והוא אמר לי בונה, זה לא באמת רמה מאוד נמוכה של כדורסל. אגב, יכול מאוד להיות שהוא ראה את המשחק לפניי בגלל הקטע הזה שעשו הדי מגעיל, שבעצם לא הראו את המשחק ב-HD ב-YES.
נכון. סכסוך בין ערוץ הספורט.
סכסוך בין ערוץ הספורט ל-YES, וסתם, זה הדברים האלה שאתה יודע, הופכים את ה... זה הכל... כאילו למה לעשות את זה על חשבון האוהדים, על חשבון הצופים, זה דברים, זה כל כך ישראל.
אני תמיד אומר שבארץ לא מספיק עושים את החיבור בין ספורט לביזנס, כי לא מבינים שהדבר הזה צריך להיות רווחי וצריך להיות עם אופק כלכלי, אבל שהם כן עושים את זה, הם עושים את זה כל כך, יש לנו, אני באמת ניתן רק עוד דקה על זה ונעבור הלאה, אבל יש את הסיפור הזה שהיה, שהוא באמת מגעיל כאוהד ספורט, ויש לך את העניין הזה שהם, שיש את הפגרות שזרוע ואת כל השטויות האלה בליגת העל שהם עכשיו, אם אתה יכול לשים את המשחק המרכזי ביום שבת אבל אתה עושה אותו ביום ראשון כי ככה עשיתם הטלוויזיה, זה לא ביזנס. ביזנס זה למצוא את המצב האופטימלי כדי להגיע לרייטינג מקסימלי ולציון מלא, כי אם הצטדיון לא מלא המוצר שאני צופה בבית נפגע.
כן, ואתה יודע, דיברתי השבוע עם, יש בעיות עם הרכבת ברכבת ישראל בכל מה שקשור למשחקים.
דיברת עם מישהו וגילית את זה?
לא, לא, כן. ואתה יודע, כאילו אנשים מגיעים, אוהדי מכבי תל אביב מגיעים למשחקים, הם צריכים באמת שעות,
לשבת בשתיים בצהריים כדי להגיע לנתניה.
ויש נגיד משחק ביום חמישי וכל עם ישראל, אתה יודע, עם החתונות והכל, תקוע בתוך הפקק הענק הזה לקראת משחק, וזה מוציא את כל הכיף מהמשחק באמת. והרבה אנשים אומרים לי, אני לא יכול להגיע עם רכבת בגלל שאין תחנת רכבת, או בגלל שהרכבת עצמה מפסיקה ב-11 והמשחק נגמר ב-11. ואני אומר, באמת, כאילו תראו חמש דקות תצאו מהמשחק מהאולימפיק שטדיון בברלין, כן, תצאו לברלין, תראו במשחק, תוך באמת 20 דקות כולם מפונים מהאצטדיון עם רכבות. אני יודע, הגרמנים מאוד יעילים, כן. חודש קשור לרכבות, אבל הרכבת עובדת עם הליגה, עובדת עם הקבוצה, ופה זה לא קורה. אתה יודע, שמעתי סטטיסטיקה מדהימה, היה את המשחק גמר גביע בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בשנה שעברה, היו 28,000 איש. אתה יודע כמה הגיעו ברכבת?
אלפים?
אלף. זה מביך, זה עצוב.
אתה יודע מה יותר מביך?
זה היה זה באמצע השבוע.
לצאת מסמי עופר עם אוטו, זה חוויה שבדרך כלל גם הפועל באר שבע מפסידה שם, וגם לוקח קרוב לשעה. ואני לא מתן שוב איזושהי הגזמה. שעה עגולה לצאת מהאזור. עכשיו, אם תשאל את רוב אוהדי הספורט שמגיעים למגרשים בארץ, מה באמת מפריע להם, יגידו, אני חושב שהסיפור הזה, במיוחד אוהדי מכבי השנה, שצריכים לנסוע לנתניה, שמה, זה לפי דעתי 30 קילומטר מתל אביב, 20 קילומטר מתל אביב,
כן,
משהו כזה.
זה רבע שעה כשאין כביש.
מדובר על 3 שעות הלוך חזור.
ממש, זה זוועה. זה נורא, ואני חושב שהרכבת צריכה לעשות מאמצים יותר גדולים כדי להביא את האנשים למגרש ולהוציא אותם, ושהרכבת, שתהיה רכבת מאוחרת. אתה יודע שאני שמעתי שכאילו יש רכבת מאוחרת, אבל עד ההגנה. אין רכבת לראשון
לציון. אתה יודע, אתה בפוסטים שלך מדבר הרבה על מספרים ומנתח אותם, ואנשים די אוהבים את זה. הייתי מציע למישהו במשרד הכלכלה לעשות ניתוח של אוהדי ספורט, שהרבה מהם עובדים בכל מיני משרות עם פריון נורא גבוה, וכמה זמן הם מאבדים בימי חמישי שהם יוצאים ב-2-3 כדי להגיע למגרש. כי מה לעשות, זה אהבה שלי, אם אתה לא פוגע, אנחנו במאה 21, לא מאה 19, ואם הייתם מציעים אוטובוסים מסודרים במקום, אז יש פה עלות לאוטובוסים, מצד שני, כמה עלות אתה מפספס על כל השעות האלה שאנשים לא בעבודה. האם מישהו, אתה יודע, זה יגיע למישהו וזה יקרא אותו, ויפיק מסקנות? I guess not.
כן, לא, זה לא אף אחד.
די עם הטרומיות על כאן, בוא נגיע למקומות שיש רכבות נהדרות, ופעם יהודים נסעו עליהם בחינם, והם צריכים לשלם. אז בוא נגיע ל-good old Europe, עם מה מתחילים?
לא, בוא נגיע דווקא לאיפה שהגרמנים ברחו, לארגנטינה.
שבוע טוב בארגנטינה.
שבוע מצוין בארגנטינה. לא, האמת היא לא כזה שבוע מצוין, כי הם הפסידו לברזיל, ואז הם בעצם ניצחו משחק שהם היו חייבים לנצח, והם
הם מדברים רק ב3.
כן, נגד קולומביה. עשיתי קטע בפייסבוק על מסי, למה הוא מצליח כל כך בברצלונה, ובארגנטינה הוא מצליח פחות. למרות שזה מגוחך להגיד שהוא מצליח פחות, כי המספרים שלו מטורפים, והוא כאילו מוביל את הקבוצה.
וביחד איתו הנבחרת כמעט תמיד מנצחת.
כן, כמעט תמיד מנצחת. יש לה, הסטטיסטיקות עם מסי הן די מטורפות. ארגנטינה עם מסי, 5 משחקים, במוקדמות המונדיאל, 5 משחקים, 4 ניצחונות. בלי מסי, 7 משחקים, ניצחון אחד. כלומר, זה, אתה יודע, זה, פוף, זה כאילו,
אולי הגיע הזמן להעביר לסיפור הגדול להיגואין.
הגדול, תרתי משמע, האיש,
סיפור מטורף.
אני חושב שמה שקורה בארגנטינה זה שהשחקנים האחרים, הגדולים האחרים, אגוארו והיגואין ודימריה, לא מבינים שמסי הוא הכי טוב בעולם, וצריך לעשות הכל לפי איך שהוא רוצה, צריך לשחק סביבו.
במשחק בקולומביה הוא לא שאל אותם.
נכון, אגב, משהו מדהים שראיתי במשחק של קולומביה, ראיתי אחר כך ברדיט את זה, מסי התאמן על הביתה החופשית הזאת, שהוא כבש, ביתה חופשית מדהימה, תסתכלו, מסי, קולומביה.
מושלמת.
מושלמת, פשוט כאילו אשכרה.
מהטובות שתראו.
כן, פיפה, כאילו פיפה המשחק מחשב, לא הארגון המושחת, כן, והוא התאמן על הביתה הזאת, הוא עשה את זה כמה פעמים בחימום למשחק, הוא פשוט היה באותו בלטה והביא את אותה ביתה בדיוק. ופעם אחר פעם.
זה קצת לא פייר שיש לך שחקן שדע לעשות את זה. זה קצת רמאות.
כן, זה קצת רמאות, אבל אז זה הזכיר לי סיפור ששמעתי על חריסטו סטויצ'קוב, ש...
שחקן נבחרת ברצלונה, 90-94, משהו כזה.
שחקן נבחרת בולגריה, והיה שחקן בברצלונה.
שחקן ברצלונה ונבחרת בולגריה, כן, סליחה על טעות.
והוא היה מתאמן עם קונוס כזה, הוא היה שם את הכדור על קונוס, והיה פשוט משפשף את הטכניקה שלו, מחדד את הטכניקה שלו, שבעצם כל ביתה ליד הרחבה הייתה סוג של גול, זה היה סוג של פנדל.
כמו גולף כזה.
כן, לשים... ממש, ממש, הוא התאמן כמו גולף, הוא שם את זה על הקונוס כזה, ופשוט אימן את הטכניקה שלו ברמה כזאת, ואז סטיליאן פטרוב, שהוא היה שחקן בולגרי, והיה ילד באותה תקופה של 94, מונדיאל של בולגריה, בולגריה הגיעה לחצי גמר, אחרי שניצחה את...
זה פטרוב מהליג הספרדית?
פטרוב, לא, סטיליאן פטרוב שהיה בסקוטלנד ובאסטון וילה.
אוקיי.
ואז הוא סיפר שכשהיה את הביתה החופשית המפורסמת של חריסטו סטויצ'קוב מול נבחרת גרמניה, ממש על קצה הרחבה, כולם בבולגריה ידעו, או, הנה גול. והוא נתן גול מושלם, זה אחד מה, באמת, אתה יודע, מהדברים האלה שהופכים לשחקן להגדה. ואתה רואה, כשאתה יודע, כשמישהו מתאמן מספיק על דבר כזה, וסטויצ'קוב אומרים שהוא יתאמן 40 דקות על ביתות חופשיות האלה אחרי אימון.
כנראה שגם בקאם.
בקאם יתאמן שעות על גבי שעות על הטכניקת הרמה שלו ועל הטכניקת ביתה שלו גם כן, וגם מסי. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על מסי ואומרים כאילו ה-natural talent הזה של, שאתה יודע, שהכל בא לו בקלות וזה, לא.
מה זה natural talent? מי?
יש אנשים, הרי מה אומרים? אומרים שרונלדו הוא סוס עבודה ומסי הוא, אתה יודע, הוא הפחות עובד.
היותר כישרוני.
היותר כישרוני. וזה בולשיט.
ברור שזה בולשיט.
לא, אבל זה לא ברור שזה בולשיט, כי אנשים לא יודעים כמה עבודה יש מאחורי כל דבר שמסי עושה. ואתה יודע, זה שהוא בועט את הביתות המושלמות האלה, לא היו לו את הביתות המושלמות האלה כשהוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת. כן, הוא היה שחקן מאוד טוב.
היה בסדר גמור.
היה בסדר גמור, אבל אתה יודע, האבולוציה שהוא עבר, עכשיו שהוא פליימייקר, הוא למד כל כך הרבה מצ'אבי ומניאסטה.
תראה כמה שחקנים יש שבגיל שלו, לא דאחו, דאחו דיודה, דאחו לאפס. רוני מבוגר ממנו לפי דעתי בפחות משנה.
שנתיים לפי דעתי.
לא, לפי דעתי רוני בן 30 ומסי בן 29, זאת אומרת, באזור השנה המקסימום, אתה יודע. אז אולי, מה זה משנה? אז שיהיה שנה וחצי. אבל מסי אני לא חושב שידעך כל כך תוך שנה. רונלדיניו נעלם לגמרי. תחשוב על פאטו, תחשוב על כל כך הרבה שחקנים שהגיעו לקבוצות האלה, הגיעו למילנים, הגיעו לברצלונה, הגיעו לריאל מדריד, וממש נעלמו בגיל הזה.
נכון, ומסי, אנחנו רואים שהוא מגיע לסוג של סי בקריירה שלו. כלומר, הוא כאילו...
אני לא יודע מה עשי, אני לא יודע, אנשים זוכרים בעיקר את השבוע האחרון שעבר, ויש לי הרגשה שהוא בסי כבר 5 שנים.
כן, לפני שאנחנו עוברים לברזיל, אחרי ארגנטינה.
להפסיק ללקק את הביצים של מסי, אתה אומר?
כן, כי האנשים, אני כבר רואה את הביקורת, תפסיקו לדבר על מסי, הוא רק השחקן הכי טוב בעולם, תפסיקו לדבר עליו.
כן, הוא רק ניצח את קולומביה, שיגע נבחרת סבבה.
תפסיקו לדבר על פפ גוארדיולה, אז מה אם זה בפרמייר ליג וזה הסיפור הכי גדול? תפסיקו לדבר על טראמפ, די! אוקיי, אז
הפסקנו.
לא, אבל אני רואה שבברצלונה פשוט כולם משחקים על פי החליל של מסי. כלומר, זה אתה יודע, מסי, המסירות שלו מתואמות למגן השמאלי ולמגן הימני, ושוב, כדורגל זה לא ספורט אינדיבידואלי.
זה היה הכי קרוב לספורט אינדיבידואלי שראיתי, המשחק הזה היה.
נכון, בגלל שמסי לוקח, אתה יודע, על עצמו את העניין הזה ואומר, טוב, ניצחון עליי, אחר כך הוא מוביל גם את הנבחרת.
תראה כמה קבוצות ב-NBA.
לחרם מול התקשורת.
אני יוצא פה מהנושא באמת, אני מתכוון פעם אחרונה, אבל תראה כמה שחקנים ב-NBA עושים את זה. יש לך את לברון שלא בדיוק מה התפקיד שלו במגרש, אבל תגיד לזה לעשות הכל.
כן.
ויש לך במילווקי עכשיו שחקן שמגדלים אותו, את הגריק פריק, להיות כזה בדיוק.
כן.
ויש לך את ראסל באוקלאומה, שאתה אומר, שאתה רואה איתו, הם בפלוס 6, בלעדיו הם מינוס 20.
כן.
מינוס 20!
כן,
אתה אומר, מה נסגר איתכם?
אבל זה 5 שחקנים, כן. וזה מגרש הרבה יותר קטן.
נכון.
ואין לך פשוט את ה... את האלמנטים הטקטיים האדירים שיש בכדורגל.
שטח. אין לך את השטח הזה.
בדיוק, זה שטח, ואתה רואה שברגע שהמגן השמאלי מתואם עם מסי, אז מסי יותר טוב, אוקיי?
כן.
וברגע כי המסירה שהוא מוסר, את המסירת עומק, היא מגיעה למישהו, כי המישהו הזה יודע בדיוק לאיפה המסירה הזאת תגיע. ואין לו את זה בארגנטינה.
מי שם את הגול בנגיחה שמסי הרים שם? אתה מבין? אני אפילו לא זוכר מי זה היה, כי באמת יש לי הרגשה שגם שוינפלד היה שם את הגול הזה, זה היה מהלך.
הוא יודע לנגוח שוינפלד, זה לא איפה.
נכון, בסדר, זה לא, עדיין צריך לשים את הכדור, אני לא הייתי עושה את זה, שוינפלד כן. אני רק אומר ש... המהלך ההוא של מסי, שהוא עבר שם שחקן, נעמד על הפינה, נעמד, והביא את הכדור בצורה מושלמת, מנסים לא נעמד, עושה את זה קצת בתנועה, הביא את הכדור בצורה מושלמת לראש של השחקן, שעדיין בא מאוד יפה מאחור, ושם את הכדור בפנים, אני לא זוכר בדיוק כרגע מי זה, אפילו המהלך הזה היה מושלם.
כן.
זה לא רק הביתה החופשית שכולם ראו בלופים. עכשיו, כל כך הרבה מהלכים, ראיתי, מלבד שראיתי משחק, ראיתי גם איזשהו כזה קליפ שהכינו רק 4 דקות רק של מה שעושה המשחק הזה.
כן.
היה שם מלא כאלה שהוא איבד כדור, ואז רץ, חטף אותו ועבר שני שחקנים.
ויש לך המון כאלה, אם אתה עושה, למשל נגד סביליה, הוא גם כן היה בשיא כאילו כזה.
אבל סביליה זה היה באמת היה לא פייר. סביליה כזה גם היה משחק מאוד חשוב, כי בוא נגיד, המוקדמות האלה, של ה-10 נבחרות שמתוכן 5 יעלו בדרום אמריקה, ואתה דבר עם צפון אמריקה, שארצות הברית במילא בסוף תעלה. בארגנטינה זה 4 עולות אוטומטית, ואז החמישית הולכת לנצח איזושהי מדינה שלא באמת קיימת איפשהו בגלובוס, כל מיני כאלה, ירדן או...
הסגנית של אוקיאנה.
כן, לא היה, פעם זה היה ירדן, ועכשיו זה איזשהו אי ליד ניו זילנד, או ניו זילנד בעצמה, זה לא משנה, הם יעלו במילה, אז זה נחמד, זה מוסיף מתח, תכף נגמל, בוא ניתן שנייה לאירופה, איפה שבאמת...
לא, אנחנו שנייה, לפני שאנחנו נוסעים לאירופה, אני רוצה את ברזיל, כי ברזיל פתאום נראית כמו הנבחרת שאנחנו זוכרים אותה, אתה יודע, עם תחת דונגה וסקולרי וזה, זה היה
מזעזע,
זה היה מזעזע, ועכשיו טיטה או צ'יצ'ה או טיצ'ה או שיטה, או, אני באמת שאני לא יודע שמישהו ברזילאי יסביר לי איך אומרים
איפה סלאבה.
כן, כי זה כתוב טיטה, ואז כאילו כולם אומרים, לא אומרים טיטה, אומרים טיטה, ולא אומרים טיטה בכלל, אומרים צ'יטה, ואז נגיד, כתבו את השם שלו טיטה, אז אני אומר שזה טיטה, אני לא שמעתי ברזילאי.
לפרק הבא אנחנו משיגים את סלו ברזילאי, שייתן איזה קליפ כזה, שיגיד איך אומרים את זה.
אנחנו נצטרך להביא הרבה מאפרות בשביל זה. כן, אז ככה, אז כשהוא לקח על עצמו את התפקיד, ברזיל במקום השישי, עכשיו במקום הראשון.
בדירוג העולמי?
לא, במוקדמות.
ובדירוג הם בלגיה עדיין ראשונים?
דירוג העולמי.
זה מעניין, אוקיי.
זה לא מעניין. עכשיו הם במקום הראשון במוקדמות, הם בדרך הבטוחה למונדיאל, 6 משחקים, 6 ניצחונות, 17 שערים.
ניצחון על ארגנטינה.
ניצחון על ארגנטינה, ואני רוצה שתראה, הם ספגו רק שער אחד, שזה היה שער עצמי ממרקיניוס, קוטיניו 5 שערים, מאז שטיטה המאמן, קוטיניו 5 שערים, גבריאל ז'יזוס, הבן 19, עם 5 שערים.
בפלמייר, איפה הוא משחק?
הוא בפלמיירס והוא עובר למנצ'סטר סיטי.
זה כבר סגור היום המעבר הזה?
כן, הוא עובר בינואר.
יש לו עונה מדהימה שם בברזיל.
הוא מטורף. ונאמר 4 שערים, כן? והם סוג של ה-MSN של ברזיל, ופתאום אתה רואה גם נאמר וגם קוטיניו, הם בכימיה המטורפת.
שני קשרים מהליגה הסינית, בנבחרת.
כן, ויש את גבריאל ז'זוס, שהוא...
מה הוא משחק בסיטי?
הוא לא יכול לשחק חלוץ.
הוא הולך מצחק שם?
כן, הוא בן 19.
אז
הוא...
זה אני אומר, סיטי באמת הולכים להביא אותו, הנחתי שהם פשוט ישאילו אותו מיד בינואר עוד.
אני לא יודע אם שמת לב, אבל יש פתאום כזה כסח קטן בין אגוארו לפפ.
יש הרבה, אמרו שגוארו יעזוב.
כן, ואגוארו, אתה יודע, יש דיבור על ברצלונה, שמסי רוצה אותו שם וכאלה, אני לא יודע איפה יתקיעו אותו בברצלונה, כן?
נו באמת.
ויש...
סוארז מאשר את זה?
כן, לא נראה לי שזה יגיע למצב כזה, אבל בוא נגיד, אם אגוארו מוצא למחירה, למרות שאני לא רואה את זה קורה, אז יהיו לו קונים.
יהיו לו קונים. רק במשחק האחרון היה לו 2 שערים ובישול, או משהו כזה.
כן, הוא אחד מה...
אחרי הקאסח, כביכול.
הכי הרבה שערים ובישולים בפרמייר ליג ב-2016, הוא השחקן הכי טוב בפרמייר ליג כרגע. אבל ז'זוס הוא באמת...
אחד מהם, אני לא מקבל את הטענה הזאת, בסדר, אחד מהם.
ז'זוס הוא כאילו מספר 9 משודרג, עם יכולת כידרור, יכולת לעמוד במקום הנכון, בזמן הנכון. מזכיר קצת את טירי אנרי, אני יודע שזה חילול השם להגיד את זה, כי הוא עד ארסנל, אבל יש לו אלמנטים כאלה, ואתה רואה את ברזיל, פתאום משחקת כדורגל ברזילאי, שזה נחמד, מעניין יהיה לראות את זה מול נבחרות יותר מסודרות, יותר מאורגנות ויותר איכותיות, אירופאיות, ועכשיו אנחנו עוברים לאירופה.
אז בוא נדבר על מי שבעצם הביא להם את התקפה הנחוצה ושמה אותם על המסלול, גרמניה.
גרמניה נגד סן מרינו. היה התחיל ויכוח בעצם, אחרי ששאלו את תומס מולר, האם זה שווה לשחק מול סן מרינו, גרמניה ניצחו 8-0 בלי להתאמץ בכלל, באמת המשחקים להם היו מיותרים, ואז סן מרינו, כאילו ענו, הדובר של סן מרינו ענה במשהו שהפך למאוד ויראלי, וצחק על הגרמנים וזה, אבל בינינו, סן מרינו נגד גרמניה, זה סתם משחק, משחק שיכול לצאת ממנו רק רע.
תן לי להציע אפשרות, שמעתי, זה הדעה מן הסתם הרווחת,
לא, זה מה הדעה הרווחת, הרבה אנשים אומרים, לא, לכל אחד מגיע זכות לשחק, אז לא. לא מגיע לכל אחד שעוד
שחק, בטח לא נגד גרמניה. בפודיום של אורן ושל מבית וואלה, הם דיברו על כך שאולי צריך לעשות בתים מוקדמים, כמו שיש בקונקף.
מוקדמות למוקדמות.
אז למוקדמות למוקדמות. אז הנה הבעיה שיש לי עם הרעיון הזה. זה בעצם אומר שכל שחקן שיגיע איכשהו מהמדינות האלה, וזה יכול להיות שיהיה שחקן אמיתי שיגיע מהמדינות האלה, בעצם אתה תגמור לו את הקריירת מועדונים שלו, כי יהיו לו הרבה יותר משחקים בנבחרת. זה א', זה בעיה אחת.
למה? היא לא...
כי זה עוד משחקים. אם יש מוקדמות למוקדמות,
כן,
זה עוד משחקים, וזה בעצם אומר שאם הוא איכשהו הצליח להגיע לאיזה מועדון בפרמר ליג, אתה גומר אותו.
אוקיי, אז שנייה, אתה יודע מה? עזוב מוקדמות למוקדמות, תעשה בית, כן?
רק של... ואז? מהמקום הראשון שלו?
הם יעלו מהמקום הראשון, השיגו את הזכות לשחק בפלי אוף.
עוד 4 שנים לשחק כאילו בבית אמיתי?
כן.
אוקיי, זה לגיטימי.
נגיד כזה. אבל
תענה לי על עוד משהו. למה מולר צריך לשחק נגד סן מרינו? למה הגרמנים צריכים לשחק עם אותו נבחרת? הם לא משחקים מספיק ביחד, הם שיחקו יומיים אחרי זה משחק ידידות. השחק שרק משחק ידידות איתו.
אז אני חושב שקודם כל אתה חייב להזמין, כשאתה מזמין לסגל בפגרה בינלאומית, שאתה מזמין לסגל, אתה לא יכול לשנות את הסגל. אוקיי? יש לך איזה מספר מאוד מוצמצם
של 25-24 שחקן, 25-24.
אבל אתה לא יכול לשנות את הסגל, כלומר, אם אתה לא מזמין את תומס מולר, כמו שאתה לא הזמנת את מוסיטו זיל, בשביל שינוח, אז אתה לא יכול להזמין אותו למשחק ידידות.
סבבה, אני בטוח שמולר היה מבין למה הוא לא מוזמן.
כן, אבל יש לך מחויבות של פיפה ואופה, אתה חייב להזמין את הסגל הכי חזק האפשרי שלך.
אז פה צריך את הנקודה, פה צריך את השינוי לפי דעתי. יוגי לב צריך להגיד, חברים, אני לא יכול להסתכן, ואני בטוח שהחברים שלי ביירן מינכן לא רוצים שאני אסתכן, ותראה כמה שחקנים, בוא נעבור על הרשימה לשחקנים שנפצעו מהפגרה הזו.
אבל אני רק רוצה שנייה, כן,
אוקיי,
אנחנו נדבר על וירוס פיפה, כי זה אחד מהנושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל בוא מן, למה סן מרינו לא צריכה לשחק נגד גרמניה? אוקיי, יש לך בסן מרינו 31,000 איש, אוקיי, זה קטן יותר מרמת השרון, זה קטן, יש יותר תושבים ברמת השרון מאשר סן מרינו.
יגידו איסלנד, יגידו איסלנד.
איסלנד אבל זה 350,000 איש.
בסדר, אבל אני אומר, מתי שאתה צריך לשים את הקו?
אוקיי, אז בוא נשים את הקו בזה
ש... ב-50,000,
כן?
ואז אהבת את אנדורה, מלטה, את כל האלה.
יש נבחרות שהן פשוט... הן לא נבחרות, זה סתם.
ליכטנשטיין, לוקסמבורג.
עכשיו למה למשל גרינלנד לא משחקת וסן מרינו משחקת? זה הכל פוליטיקה. סן מרינו מקבלת מקום באופה ומקבלת אותו משקל כמו גרמניה, וכמו בפיפה גם כן, מקבלת אותו משקל כמו גרמניה, בגלל עניין פוליטי לחלוטין.
סן מרינו זה לא מדינה?
זה לא ממש מדינה.
לא, זה לא אחת מה... אין לך חברות באום וכל השיט הזה?
לא, לא נראה לי.
אוקיי.
זה לא ממש מדינה, זה כאילו הם סוג של אי קטן בתוך...
כי גרינלנד הוא חלק מדנמרק, אז אני מבין למה לא.
הם כאילו בתוך איטליה, והם כאילו יש להם איזה סוג של אוטונומיה, מה זה משנה?
EA פארו זה מדינה?
EA פארו הם מדינה, כן. אבל EA פארו זה גם כן, 40 ומשהו אלף איש, זה... אוקיי, אז קודם כל תומס מולר צודק, כולם חובבנים שם, כן? הוא יכול להיפצע, לגמור את הקריירה שלו בגלל טאקל של קבאי או רואה חשבון, כן? במשחק שלא משנה כלום. עכשיו, כמה זה לא משנה? מאז 1986 סן מרינו שיחקה 105 משחקים בינלאומיים ונצחק משחק אחד, אוקיי? נגד ליכטנשטיין ב-2004.
איך הם היו ביחד באותו בית?
לא, זה היה...
ידידות?
זה היה ידידות.
אוקיי.
היה להם טקו אחד במוקדמות מונדיאל, מכל המשחקים על כל השאר זה הפסדים, 1-1 מול לטביה, והשאר האחרון שלהם היה ב-2015, בהפסד 1-2 לליטא, אוקיי? הסיכויים שלהם לנצח משחק הם אשכרה 0%. זה 0.96% שהם... הם לא יכול, כן, זה אפס, הם לא יכולים לנצח. זה סתם משחק. זה כמו לתת לנהג פורמולה 1 להתחרות עם נהגי קארטינג. זה לא הוגן.
זה מזלזל בה. תחשוב על גביעים באירופה, הטורניר של הגביע. הרי זה לא שמנצ'סטר תפגוש את, לא יודע מה, צ'סטרפילד, או לא יודע מה, לא שמעת שצ'סטרפילד זה ליגה שלישית רק, אבל קבוצה מהליגה השישית, רק אם היא ניצחה מלא מלא קבוצות לפני כן.
בדיוק, בדיוק.
אז מהבחינה הזאת אני כן מקבל את זה, אם זה באמת בית נפרד, ואז רק 4 שנים אחרי זה הם נפגשים.
אפילו, כן, בוא פשוט נמצא פתרון לאנדורה, ליכטנשטיין, סן מרינו וכל הקבוצות.
זה יכול להוסיף עניין גם להן.
בדיוק, ואז הם יכולות גם לנצח, ולא להגיד, "אי, ניצחנו פעם אחרונה ב-2004." ואז, כאילו, באמת, אתה יודע, הם גם התחרו אחת מול קבוצות שיש להם סיכוי לנצח, או אתה יודע, לא להיות מובסים, גם זה סתם.
מעניין אם יש סקאוטים במשחק של אנדורה נגד סן מרינו, או בטורניר המשולש עם לוקסמבורג על העלייה.
כן, תראה, בלוקסמבורג דווקא יש כמה שחקנים, יש להם אפילו שחקן בן 16 בביירן מינכן, ששכחתי את שמו, אבל אני עכשיו
אחפש. צריך לזכור שהמקומות האלה גם נורא נורא קרובים גיאוגרפית למדינות כדורגל מפוארות. אז הסיכוי שיגדל שם ילד שבאמת יודע לשחק, והוא פשוט משחק באקדמיה של הקבוצה שהיא שעתיים נסיעה, זה לא מופרך.
כן.
הסיכוי שיותר מאחד כזה הוא כן מופרך, בגלל הגודל של האוכלוסייה.
כן, אני חייב לך את איך קראו לה, איך קוראים לבחור בן ה-16 שמשחק היום בביירן מינכן והוא מלוקסמבורג, זה וינסנט טיל.
אוקיי.
תזכור את השם.
אני גם מדברים על זו השפה, זה לא, זה ממש לא פרפקט.
אני מחכה כבר לתגובה של, לכותרת של טיל, של טיל.
טיל של טיל.
כן. אוקיי, בוא, שנייה, אז בואו נדבר, אנחנו דיברנו על המוקדמות מונדיאל, ואחד מהדברים הנוראים במוקדמות האלה שמוצאים את השחקנים באמצע העונה בעצם ולשחק מול סן מרינו, ובעולם הלטיני זה נקרא וירוס פיפה. מה זה אומר? ששחקנים פשוט או הם נורא עייפים אחרי המשחקים מוקדמות או שהם פצועים. כן, עכשיו אם אנחנו מסתכלים על כמות השחקנים הפצועים בספק למחזור הקרוב בגלל המוקדמות, אז הרשימה היא מטורפת. גם לאו מסי ש הוא כנראה ישחק, אבל הוא עייף אחרי טיסות ונסיעות וכו'.
לחץ פסיכולוגי גדול גם.
לחץ פסיכולוגי. אז זהו, זה גם, אתה משנה את המקום שאתה ישן בו, כן? אתה משנה, אתה טס הרבה שעות, אתה משנה את הפיזיותרפיסט, אתה משנה את הרופא. מוציאים שחקן ממקום ששומר עליו ומגן עליו, ושמים אותו במקום אחר שאמור לשמור ולהגן עליו.
אתה מכיר את הקטע הזה בטור דה פרנס, שיש קבוצות שיש להם מומחי
שינה,
שנוסעים ביחד עם הרוכבים ועם הצוות, ואז כל חדר מלון שהם מגיעים, הם מסדרים להם את החדר, הם צריכים לסדר את החדר בדיוק כמו שהוא,
כן.
לסדר הכל בצורה נאצית לגמרי, שהקרית היא הקרית שאתה מביא מהבית, בגלל ההבנה הזאת ששינה מאוד חשובה.
בדיוק, וגם גם לקבוצות כדורגל יש מאמני שינה בעצם, והמאמני שינה האלה אחראים על השינה, ואתה יודע, הם מגיעים לפרטים, למשל סתם השבוע נודע שסמיר נסרי כתב בספר שלו, יש לו ספר, דרך אגב, הוא סופר מאוד.
הניו יורק טיימס החתימו אותו תכף על סדרה שלהם.
שפפ גוארדיולה אמר אל תשכבו עם אנשים שלכם, עם נשותכם, אחרי השעה 12, בגלל שאתם צריכים לישון, ואם אתם תשכבו, אז יהיה לכם פציעות שרירים. השחקנים היום הם finely tuned machines, הם מכונות באמת שצריך לדאוג להם, ואתה יודע, לשמן אותם במקום הנכון, ופופו סקס, לשמן אותם במקום הנכון, ולדאוג להם, והאוכל הנכון, וכל שינוי יכול בעצם לגרום לפציעה כלשהי, שתגרום לפציעה אחרת, ואתה רואה באמת, אחרי הפגרות הבינלאומיות, שחקנים חוזרים שבורים, כי פתאום, אתה יודע, מוצאים אותם מהשגרה, מוצאים אותם מהפיזיותרפיסט שלהם, מוצאים אותם מהרופא שלהם, מוצאים אותם מהחיים
מהעין
שלהם.
מהעין הפקוחה של המאמן.
בדיוק.
הנה, ויין רוני נתפס שותה בירות, ואז גרי לינקר צייץ, אמר, מה זה, שחקן נבחרת בריטי שותה בירות? No way.
כן, הוא היה במלון של, כן, הוא היה במלון של האנגליה, והיה שם החתונה, אז הוא פשוט הגיע לחתונה.
הוא כזה בריטי.
כן, הוא פשוט נורא. אז תראה כמה שחקנים אנחנו בספק למשחקים
הקרובים,
כן, ליאו מסי, סמואל אומטיטי מברצלונה, אלכסיס סנצ'ז, ניימר, אנטואן גריזמן, אנדרי גומש, ג'ורדי אלבה, יספר סליסן יהיה פצוע, זה מהפעם הקודמת, אלוארו מורטה לא ישחק, אריאן רובן, חווי מרטינז, ארטורו וידל, עדן עזר, דיאגו קוסטה, קוטיניו, אדם ללנה, ויש עוד ועוד ועוד, וזה שחקנים הכי חשובים, הכי חשובים לקבוצות שלהם,
כן.
וקבוצה יכולה, אשכרה, להידפק בגלל משחק של גרמניה מול סן מרינו, העונה שלהם יכולה להידפק לחלוטין, זה מיליונים.
אנגליה נגד סקוטלנד. סקוטלנד מאוד קרובה להיכנס למועדון הזה של הקבוצות הלא רלוונטיות בעליל, היא כבר שם פחות או יותר.
כן.
היא די הופלס כמו ישראל. ואתה אומר, באמת היה נחוץ שכל הנבחרת האנגליה באמת תטוס, הם באמת חייבים להיות בהיסטריה משחק למשחק? זה כבר בעיה שלהם דרך אגב, אבל
כן,
בסדר.
אבל לא, אתה אומר, תראה גם, עכשיו אתה מגיע למצב של המוקדמות, שנגיד אנגליה כבר די הבטיחה את המקום שלה, ואז יש לה עוד משחקים
פרש,
ואתה אומר, השחקנים משחקים כל כך הרבה משחקים, משחקים 60 משחקים בעונה, שנגיד כל משחק שווה מבחינת אובדן קלוריות והוצאת אנרגיה לחצי מרתון, כן? זה לפי ניתוחים של 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 מדענים, כן? לא,
אם הם רצים 13 או 12 קילומטר, אז חצי מרתון אתה לא עושה בספרינטים, אז בוא נגיד זה משלים 9 קילומטר הבדל, לא כזה far-fetched.
בדיוק, וגם אתה יודע, זה חצי מרתון שאתה נלחם בו עם שחקנים אחרים, אתה מכדרר את הכדור.
הרבה יותר הגיוני, זה מאוד הגיוני ש-12 קילומטר בכדורגל יהיו שווים ערך ל-12 קילומטר ג'וגינג.
ורופאים אומרים בעולם, רופאים אומרים שאסור לעשות יותר מ-10 חצאי מרתון בשנה. אז תחשוב כמה
השחקנים... עושים פי 3 או פי 4 מזה.
כן, או פי 6. כאילו 60 משחקים בעונה יש לך. ואתה רואה למשל משחקי ידידות כאלה בין גרמניה לאיטליה שאמורים להיות, כן? הם כאלה נגמרים ב-0-0, כי השחקנים, אתה יודע, בעצמם אומרים, טוב, יש לנו משחק ביום שבת, מה אנחנו עכשיו הולכים להתאבד על משחק
ידידות? תוסיף לזה עוד עכשיו את המשחקים הטיפשיים של הכסף, שברצלונה נוסעת למזרח התיכון לשחק בין, לפני אספניול, היא טסה למזרח התיכון, משחקת וחוזרת, ואתה אומר, סטופ.
כן.
אתם חייבים למצוא מודל כלכלי יותר הגיוני.
אני חושב שצריך להתחיל לחלק את העונה, שיהיו
מה
לך...
מה שאמרנו אז.
כן, עונת כדורגל מועדונים, 7 חדשים רצופים, תנו להם לשחק, תנו להם לבנות, אחר כך קצת פגרה, ואז 3 חודשים רצופים כדורגל בינלאומי, ואז בעצם כמה חודשים, כאילו חודש וקצת חופש, וחוזרים
אולי לה... אולי זה גם יחזיר את הרייטינג לפרמייר ליג.
כן, זה כבר סיפור אחר.
ב-NFL אתה רואה מדי שנה, אתה יודע, את הלחץ הזה, את החרמנות לראות כדור, כי יש באמת הפסקה יחסית ארוכה.
כן.
וכדורגל, עכשיו יש את ההרגשה שבאמת כדורגל מועדונים לא באמת נגמר בשום שלב.
כי לא היה לך פגרה, תחשוב על זה, תחשוב על הקיץ הזה, כן? היה לך יורו ואז אולימפיאדה ואז התחילה כבר העונה.
כן, כלומר, האירופה מוקדם
כן,
התחיל.
כן, היה לך אולי, אתה יודע, שבועיים של, אוקיי, אני עכשיו יכול להשקיע קצת...
עונת מלפפונים.
כן, אני יכול להשקיע קצת באשתי, קצת במשפחה, קצת זה, אי אפשר לעשות את זה ביום-יום.
נעבור למשחקים שהיו או שנשאר לנו משהו?
יש לנו עוד קצת גרין ביי פאקרס, הקבוצה שלי בפוטבול, אחת מהפייבוריטיות לסופרבול בתחילת העונה,
כבר לא
הם קורסים ויש...
רילקס.
לא, זה לא רילקס, זאת הבעיה.
אין יותר רילקס?
אין יותר רילקס, יש ממש בעיה. יש ממש בעיה בקבוצה הזאת. דיברתי על זה קצת בטוויטר עם אנשים, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאוהבים פוטבול בישראל.
יש, ממש אוהבים אבל.
כן, ממש אוהבים, רואים כל משחק, קוראים, וזה ממש... אני ממש מבסוט מזה, כי למשל שאני התחלתי לראות פוטבול נגיד ב-2003 ככה.
מה עם סנט לואיס? מה זה?
לא, אריזונה זכתה אז נראה לי.
אוקיי,
לא
משנה.
לא, פיטסבורג זכו אז.
אוקיי.
לא משנה, זה האמת היא, אני בטוח תתקנו אותנו על זה. בטח זה...
מה משנה?
כן. לוס אנג'לס ריידרס, סתם. אז אתה יודע, אני התחלתי לעוד גרין ביי פאקרס וכו', ובעצם... יש משהו יש עובש בקבוצה הזאת, ואתה רואה למשל טד טופסון הג'נרל מנג'ר מ-2005 שמה, מייק מקארתי המאמן, שהוא פעם עכשיו המאמן הכי גאון התקפית והכי גאון, הוא מ-2006 שמה, וברנדן רוג'רס הקוורטרבק והכוכב הגדול וזה שסוחב את כל הקבוצה על הגב, משהו שמה לא עובד. השחקנים שהגיעו הם לא איכותיים מספיק, הקבוצה עצמה היא קבוצה שבנויה מבחירות דראפט ושחקנים שמקדמים מבפנים, הם לא עושים טריידים.
הם תמיד היו כאלה, הם תמיד היו ברד פארב ומסביבו קבוצת שחקנים כאלו, ועכשיו זה ככה.
זה מסורת, אפילו מווינס לומברדי שהוא המאמן האגדי שעל שמו גם הגביע של ה-NFL.
ושל הציטוטים נוראים.
לא, אבל הוא... אתה יודע, פעם ראיתי סרטון שלו של איך הוא מסביר, אתה יודע, הציטוטים נראים כמו קלישאות, כן? כן. אבל צריך לזכור, זה בשנות ה-60, אתה יודע, התפיסות האלה היו חדשות אז, כן? והוא מסביר את התפיסה שלו, זה סרטון, אני אשלח לך את זה יום אחד, זה ממש מגניב, זה 50 דקות.
שים את זה בדף שלנו, מה? פשוט שים בדף.
יכול להיות, כן, אתה יודע מה, כן.
שים בדף.
ואתה רואה, כאילו גם אז, גם לומברדי, כאילו בנה את הכל מבפנים, היה פחות עניין של טריידינג, פשוט הוא אמר, אם אתם עושים את העבודה כמו שצריך, אז לא צריך להביא שחקנים חדשים, ונראה שבעידן המודרני הזה, שבו באמת שחקנים עוברים מקבוצות לקבוצות, וקבוצות כל הזמן מתחדשות, אז יכול להיות שיגרים בי קצת מאחורה, ואני חושב שגם רוג'רס אפילו, הם 3 הפסדים רצופים דרך אגב, הם ספגו מטנסי טייטנס, במשחק הקודם 47 נקודות, שזה נורא, אתה רואה את השחקנים, כאילו הכוכבים שלהם, שאמורים להתחבר עם רוג'רס, אגב זה טיפה קצת מסי וארגנטינה, כן? רוג'רס אחרי לא, לא, הוא קוטרבק, כן, הוא לא יכול להיות
גדול. חוץ מהעובדה שהוא נמצא על המגרש רק 40% מהזמן.
כן, לא, אבל, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, רוג'רס הוא, הוא טוב כמו ה-wide receivers שלו, והשחקנים
מישהו צריך לתפוס את הכדור שהוא זורק, כן.
או
מישהו צריך לשמור עליו שלא יבוא בחור ב-120 קילו ב-30 קמ"ש וישבור אותו.
כן.
35 אפילו.
אפילו יותר, כן.
כן.
אז אתה רואה שלמשל, ג'ורדי נלסון ורנדל קופ, שהם השחקנים בעצם הגדולים שאמורים לעבוד איתו, הם כבר לא, הם כבר לא זה. ג'ורדי נלסון חזר מפציעה, היה מורה דרך אגב בזמן הפגרה, לימד את הילד שלו בבית ספר. ואפילו רוג'רס אומר שצריך להיות קצת פחד בשחקן אם הוא לא עושה את העבודה שלו. שאם הוא לא עושה את העבודה שלו ייפטרו מאיתו ממנו, ואין את זה בגרין
ביי. ביל בליצ'ק, המאמן של ניו אינגלנד פטריוטס, עושה את זה מאוד טוב. הוא זורק שחקנים מהיום למחר, מה שיחקת רע 3 משחקים, תודה רבה, ברוך הבא לקליבלנד.
בדיוק,
אשכרה לשלוח שחקן לקליבלנד זה המקבילה
לגולאג, לשלוח אותו לגולאג.
כן, זה לך לסנדרלנד.
כן. ודבר אחרון, בוא נדבר קצת על,
פתחנו UFC, תוכנית שעברה, אז לא נחפור על זה יותר מדי, כי מן הסתם רובכם לא חובבים את הספורט, בעיה שלכם.
אף אחד לא מושלם.
אף אחד לא מושלם, נכון. דיברנו על קונור, והנה התוצאות. קונור נלחם נגד אדי אלוורס. קונור מגרגור, הלוחם האירי, שהיה אלוף 145, 67 קילו, ואז עלה להילחם ב-170, זה 77 קילו, ועכשיו הוא עלה לקרב אליפות ב-155, שזה 70 קילו. אז אם אתם חושבים שזה סתם שטויות, והרבה אנשים אמרו את זה, שזה הלכו רק על הכסף, WME, הבעלים החדשים של ה-UFC, רק מנסים לעשות שטויות, הגיע מדיסון סקוויר גארדן, הזירה הכי מפורסמת שאירחה את טובי המתאגרפים בעולם, שבר כל שיא אפשרי, כמעט $17.7 מיליון בגייט,
okay.
זאת אומרת שהכרטיס ממוצע עלה $100,
okay.
קשקש מלא, עלה מול מישהו שהאמור עושות לו הרבה צרות,
ולא.
ונתן קרב, okay. מושלם, מושלם, זה היה ברמה שהוא יכל לצאת לדייט 2 דקות אחרי זה, כי לא הייתה שריטה על פניו,
okay.
והוא נראה בערך 2 רמות מעל המשחק הרגע,
ויש דיבור עליו שהוא פורש עכשיו.
הוא תמיד אומר את זה.
כן.
הוא תמיד אומר את זה. הוא תמיד אומר, אני בחור חכם, אני עושה מלא כסף, אני יכול לקחת את הטלנט שלי למקום אחר.
הכל במבטא אירי.
במבטא אירי ובחליפה סופר איכותית.
יש מצב שהדמות של ברד פיט בסנאץ' מבוססת עליו?
ברד פיט היה מת. באמת שברד פיט היה מת. זה כבר לא בברד פיט טריטורי. הוא כבר משהו משלו. הוא באמת כנראה אחד הספורטאים היום הכי גדולים בעולם.
הכי גדולים בעולם.
הוא כבר מאיים על פלויד מייוודר בתור, הוא כבר שוב מדבר על קרב אפשרי באיגרוף מול פלויד.
הוא מדבר גם על אפשרות להצטרף ל-WWE.
הוא מדבר
שזה יכול להיות מושלם מבחינת ה-WWE.
אז אני לא בטוח שהם אפילו מסוגלים, אני לא חושב שהם שמסוגלים לנתב את הכסף שלהם בצורת החופשית, לא מסוגלים כבר לעמוד במשכורות שלו. הוא כנראה כבר מתקרב לאזור $10 מיליון לקרב. זה לא רשמי, כי מקבל חלק מהפייפרוויו, הפייפרוויו הוא שוברסים. בסופו צריך לשלם קרוב $60 על כל הזמנת אירוע כזה. הוא עכשיו רוצה חלק בחברה אקוויטי, ב-UFC. UFC זה חברה ששווה כרגע $4.5 מיליארד, והוא טוען בצדק, יש להגיד, שחלק מעליית הערך האחרונה זה בזכותו.
כן.
עכשיו זה נשמע מוזר, איך בן אדם כזה, איך בן אדם אחד יכול לעלות ערך של ארגון שלם? חברים, זה מה שקורה.
כן, מה שמבאס, אנחנו רואים מייקל ג'ורדן ב-NBA, נכון, כאילו,
אבל הוא עושה את זה לאורך שנים. פה אתה רואה, כן. מישהו שב-12 או 11 קרבות עשה את זה.
כן.
וזה די מדהים לראות, כי יש המון המון לוחמים טובים, ועלה חביב נגה מדוב, מצטער שאני באתי את שמו טוב, בחור דגסטני, האזור הזה ליד צ'צ'ניה.
דגסטן זה המקום החביב עליי.
כן, דגסטן, הרבה חבר'ה פה בסוריה מגיעים משם, כן. שנלחמים פה זה משם. וחביב,
אחלה חופשה,
כן,
אחלה חופשה.
חביב זה בן אדם שיש סרטונים שלו באינטרנט, נלחם עם דוב. עכשיו שאתם אומרים שנלחם עם דוב, זה לא עם בן אדם מאוד צעיר, זה בחור שבגיל 11 יש, המשפחה שלו שמה אותו להתאבק עם דוב קשור בשלשלת, ואתה אומר, זה לא פייר, לא חברים, זה לא פייר לדוב בגלל שהוא קשור, זה לא פייר בגלל שהוא נלחם עם חביב. ואתה רואה את חביב, זה דוב שהרבה יותר גדול, כי הוא דוב קטן, הוא עדיין גור, אבל עדיין הוא דוב, וחביב זורק אותו מצד לצד, והדוב עושה לו,
אנחנו נגד זה כמובן.
ברור שאנחנו נגד זה, אבל חביב הוא לוחם מדהים, והוא ניצח בצורה מדהימה גם באירוע הזה, והוא לוקח את המיקרופון ואומר, חברים, אני מייצג מדינה, הוא כאילו ויכול רוסי, והוא אומר, אנחנו, יש 150 מיליון מאיתנו, יש רק 6 מיליון אירים, בואו תנו לי גם חלק מעליו הזה, גם אנחנו יכולים. בעצם, קונור שינה את התפיסה של הארגון ושל הלוחמים בארגון, כולם הבינו שעכשיו צריך להיות הרבה יותר שואו, הם יותר מתקרבים כבר לשטויות של ה-WWE, ופחות לספורט מסורתי.
כן, אבל מה, זה מכות אמיתיות, זה לא מתוסרט.
תראו את זה, ואדי אלוורז, אפילו הבחור שהפסיד, הוא אומר, למרות הצ'ק הענק שקיבלתי בזכות הקרב הזה, כי כל מי שנלחם נגד קונור מקבל הרבה יותר כסף, כי בעצם מגדיל את אחוזי הצפייה. אדי אלוורז נתן פוסט מאוד מאוד נרגש באינסטגרם על כמה שהכסף לא שווה את זה, והוא כן, הוא הבין את זה בסופו של דבר, אבל כמה מאוכזב, כי הוא מניח שהוא ראה את הקרב, אולי הוא עדיין לא ראה מהבעייתיות שבעניין, כי בטח היה לו קשה לראות את זה, אבל זה באמת האמירה.
שהעיניים שלו היו מנופחות גם כן.
לא, לא כל כך, תמיד, כי הוא לא באמת חטף הרבה, כי כמעט כל, קונור פגע בו אולי 4-5 אגרופים מבין ה-60 שהוא פגע בו, שבאמת עשו את רוב הנזק, וזה כאלה קטנות כאלה שאתה אומר, זה מושלם. זה באמת, זה מסוג הדברים האלה. בסנאץ' אין את הפנס, אין את האלגנטיות שיש לקונור. קונור בזירה, תראו את זה, תחפשו את זה ביוטיוב, לא יודע איפה אתם יכולים למצוא את זה, אולי זה לא חוקי להסתכל על זה, אבל תראו את זה, זה מדהים, זה שירה, זה שירה. אי אפשר להבין בכלל מה הוא עושה, כי זה משהו אחר.
אל תנסו את זה בבית.
זה בטוח לא, תראו את זה, אף אחד לא רוצה לנסות את זה בבית, בניגוד, זה לא הבושידו של פעם, זה לא נראה, זה נראה מאוד כואב.
ועכשיו, אחרי שסיימנו עם זה, סיימנו את החלק הראשון, ועכשיו לחלק השני.
בכל יום נתון, חלק ב', ועכשיו על המשחקים שיהיו, ספר לי דסקה.
בחסות.
פם 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 פם, נותן חסות.
יאללה. אז ככה, יש ארסנל מנצ'סטר יונייטד, שזה משחק שישוחק ביום שבת, ב-2. משחק שפעם, לפני הרבה זמן, זה היה המשחק הכי הכי גדול בפרמייר ליג, היום אחד מהגדולים, אבל לא הכי גדול, פעם זה היה כמו ברצלונה ריאל מדריד, היום זה כמו ארסנל מנצ'סטר יונייטד. ארסנל לא ניצחה ב9 משחקי ליגה באולד טראפורד,
כולל 8-2,
כולל הפסדים מאוד מביכים, רק 2 נקודות ב9 משחקים האחרונים. פעם האחרונה שהם ניצחו זה היה ב-2006 בספטמבר. ווונגר לא ניצח את מוריניו בליגה, 11 משחקים, 6 תוצאות תיקו, 5 הפסדים. ב-15 משחקים האחרונים ניצחון בודד בקומיוניטי שילד או מגן הקהילה או שזה, ב3 משחקי הליגה האחרונים 10-0 למוריניו. אבל מנצ'סטר יונייטד אינה צ'לסי, ומוריניו כבר אינו מוריניו, אפשר לומר, ויש לך המון שחקנים לא כשירים, מורחקים במנצ'סטר יונייטד.
אמרנו סנצ'ז לא משחק?
לא, אז זהו, שנייה. במנצ'סטר יונייטד זה ביילי, סמולינג, פליאני, שו, ולנסיה, רוני, בספק, זלאטן לא ישחק בגלל שהוא מוחק. רוני נתפס השבוע שהוא שיקור לחלוטין, מאוד מביך מבחינתו, כי הוא קפטן נבחרת אנגליה, והוא לא אמור לשתות לשוחרה. ויש עוד משהו קטן, שבשבוע לפני המשחקים הבינלאומיים מוריניו נכנס בסמולינג ובלוק שו על זה שהם לא רצו לשחק נגד סוונסי, והם אמרו שהם פצועים, והוא אמר להם תשחקו פצועים מה שנקרא,
תעשו את הזריקה הידועה לשמצא.
כן, ועשה להם שיימינג בעצם שהם לא הסכימו לשחק. שו הוא היה פצוע או עייף, או הוא עבר פציעה מאוד מאוד קשה בשנה שעברה, וכנראה אתה יודע הוא חש לא הכי בטוח, וסמולינג היה לו בוין שבורה.
כן.
ומוריניו בעצם מאוד מסכן את מעמדו בתוך חדר ההלבשה, אם הוא ימשיך ככה, כי אני לא רואה איך זה דבר חיובי שאתה אומר לשחקן פצוע לשחק.
בכל התקשורת הבריטית שאני עקבתי אחרי, כולם אמרו איך אפילו בזמן ניצחונות הוא מצליח to stir the pot.
בדיוק, וזה בעייתי. עכשיו, יש לו גם תלונות לגבי הצוות הרפואי של מנצ'סטר יונייטד. שוב, אנחנו צריכים לזכור שבשנה שעברה בעצם מה שהתפוצץ זה שהוא כעס על הרופאה המאוד מאוד פופולרית של צ'לסי.
פופולרית מסיבה?
לא,
סתם. היא הייתה רופאה טובה.
רופאה מאוד טובה ובחורה מאוד נאה, אווה קרניארו, ובעצם זה בעצם היה נקודת שבר מאוד גדולה בחדר ההלבשה, כי אתה צריך ביטחון, השחקנים צריכים ביטחון שהם יקבלו את הגב של המאמן שלהם, ואם המאמן שלהם עושה להם שיימינג בפומבי, זה בעיה, וזה בעיה של השחקנים הספציפיים מול מוריניו, ובכלל, כי אתה יודע, הם יתחילו לדבר, אם עכשיו אני פצוע, אני צריך לשחק, או
פלוס הטיפול שהוא נתן לבסטיאן שוויינשטייגר, עוד שחקן כן. בן 31 בסך הכל שזכה לנחת זרוע.
כן, ו מאוד יכול להיות שהאווירה שם לא טובה, ויכולה להוביל, כמו שאנחנו מכירים ממוריניו, שאתה יודע, זה מבעבע, ואז זה מתפוצץ, ומאוד יכול להיות שאנחנו עכשיו במצב הזה. כמובן, ניצחון מול ארסנל, הופך את כל הסיפור, ופתאום מנצ'סטר יונייטד חזק במרוץ.
כן, כרגע הפער הוא 6 ביניהם, כן. 18 לעומת 24.
אבל הם פתאום חזק במרוץ בצמרת, הפסד, וזה יכול להיות בלגן מאוד גדול מבחינת.
הפסד זה בוודאות בלגן.
כן, כן.
הפסד זה בוודאות בלגן, אפילו אני לא, לא אני די בטוח שהאימור הזה הגיוני, שריקות בוז צורמות באולד טראפורד.
יכול להיות.
שזה מאוד נדיר, מאוד לא, מאוד נדיר.
מאוד נדיר, אבל שוב, אתה יודע, ארסנל הם לא קבוצה שדורכת על יבלות במנצ'סטר יונייטד, היא בדרך כלל נותנת למנצ'סטר יונייטד לנצח אותם אפילו בתקופות.
כבר הפסידו בדרבי. יש only so much שאוהדים של מנצ'סטר יונייטד מוכנים לסבול, הם בכל זאת אוהדים של מנצ'סטר יונייטד מסיבה.
כן.
הם לא בחרו מנצ'סטר יונייטד כי אנדרדוג הכיפית.
כן. אז שנייה, לפני שאנחנו עוברים לארסנל, עוד נקודה שאני חושב שצריך להזכיר, הנדריק מחטריאן, לא ברור אם הוא ישחק, הוא אמור לשחק בגלל כל הפצועים וכו'. אנחנו צריכים להבין שבשנה שעברה זה היה השחקן הכי טוב בבונדסליגה, by far, אוקיי?
שחקן ארמני מדהים.
ארמני מדהים, הוא יצר 82 מצבים להפקעה, היו לו 15 בישולים, 11 שערים, השנה הוא שיחק רק 137 דקות.
יש דיבורים על כך שהם יעיפו את מטה בשבילו. ויפנו לו את הדרך.
ומטה הוא אחד מהשחקנים הכי טובים
של הפרמרליג.
של הפרמרליג, ובמנצ'סטר יונייטד, כשמטה משחק, אז מנצ'סטר יונייטד מנצחת.
מצד שני, הוציאו למחטריאן, מה, איזה 30 מיליון פאונד, משהו כזה?
משהו כזה, כן. אז ככה, אנחנו ראינו שארסנל לא ממש טובים, נגד יונייטד, וגם להם חסרים שחקנים, אלכסי סנצ'ס בספק, הוא שיחק עם תחבושת מאוד מאוד כבדה, במדי צ'לסי, יש לו בעיית המסטרינג, שריר אחורי.
הסתכלתי הבוקר, היה רשום 70% שהוא משחק.
זה לא טוב, כי אתה יודע, אתה עכשיו בטיסה מצ'ילה לאנגליה, אני לא מבין, ויש משחק של ארסנל נגד פריס סן ז'רמן ביום רביעי.
משחק חשוב.
משחק חשוב, הם צריכים לנצח.
משחקים על המקום הראשון.
זה משחק חשוב, אבל הוא מעורב בתשעה שערים, בתשעת המשחקים האחרונים של ארסנל, שישה שערים, שלושה בישולים, הוא מאוד חשוב. עוד שחקן שמאוד מאוד משמעותי ופצוע, הקטור ביירין, הוא המגן עם הכי הרבה בישולים בפרמייר ליג מאז העונה
שעברה. ראית שבדירוג האחרון של פיפה, מי זה, ה-ESPN עשו דירוג על 10 השחקנים הכי טובים בכל עמדה, הוא נבחר לפי דעתי למגן הכי טוב בעולם?
וואלה? ב-ESPN?
אני בודק שנייה, דבר, אני בודק.
אז קיצר, יש לו יותר בישולים, ב-2016 יש לו יותר בישולים ממסות אוזיל, חואן מטה ועדן עזר, הוא באמת שחקן מאוד משמעותי, כן, הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי לארסנל, והוא לא ישחק, וההדרות לפי דעתי שהכי קשה לארסנל זה סנטי קסורלה, אוקיי? והנה סטטיסטיקה די מטורפת עליו, איתו ארסנל ניצחה 66% מהמשחקים שהוא משחק, היא מנצחת. בלעדיו הם מנצחים רק ב-41 מהמשחקים, שזה מראה כמה הוא חשוב, הוא בעצם קובע את הכסף של הקבוצה, הוא השחקן לפי דעתי הכי underrated בקבוצה, בגלל שהוא קטן וכו', חושבים שהוא לא יכול להתמודד באמצע, אבל הוא עושה את זה טוב.
שם אותו שני. ESPN שם אותו בתור המגן הימני השני הכי טוב בעולם.
בירין.
בירין, אקטו בירין, פיליפ לאם, מקום ראשון.
עדיין?
אז כל הדירוג הזה של לא, אני בכוונה לא העליתי את זה פה, אבל כל הדירוג הזה מן הסתם מטופש, אם פול פוגבה הוא חמישי הכי טוב כקשר תוקף, אז רואים שאתם בעיקר שחקני פיפה או מנג'ר, לא יודע מה אתם משחקים, אתם לא רואים את הכדורגל עכשיו. פיליפ לאם הוא לא המגן הימני הכי טוב בעולם.
אפילו
לא היום.
לפי דעתי פיליפ לאם הוא לא המגן הימני הכי טוב
בביירן
מינכן, כן.
בסדר, אבל ברשימה הזאת היא כמעט בכל עמדה, המקום הראשון או השני הוא ביירן מינכן, אז זה בסדר, זה לא כזה פרפץ, אבל ניחה.
יאללה. אוקיי, מסות אוזיל אמר, אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה ולהשיג כמה שיותר נקודות, אנחנו צריכים לנצח כל משחק, צריכים לשחק כמו ששחקנו נגד צ'לסי, שזה בעצם היה התקפה בליצקריג כזה. הוא אומר, יש לנו את האיכות לנצח כל קבוצה, ואנחנו רוצים להראות את זה העונה, הם חייבים לנצח באמת בשביל לשמור על הקצב של ליברפול וצ'לסי. אופטימיות מבחינת ארסנל? אולי. אנדרה מרינר, השופט שהולך לשפוט את המשחק, איתו ארסנל ניצחו ב-8 מ-9 המשחקים האחרונים ששפט אותם, ההפסד היחיד, 6-0 למוריניו של צ'לסי.
מה אתה אומר, יהיה?
אני מאמין שבסופו של דבר זה המשחק הכי נוח שיגמר, כאילו, הכי נוח לשתי הקבוצות בטקו.
כן.
אבל אם יש מישהו שמנצח במשחק הזה, לצערי זה יונייטד.
מבחינתי זה מאוד תלוי מה הקישור. הקישור של ארסנל יכריע את המשחק הזה. אם אני מניח שעוד צ'מברלן או וולקוט יעלו בהרכב.
שזה לא טוב, דרך אגב.
זה לא טוב, אבל זה מה יש. והעונה הזו, שניהם לפעמים מחברים משחקים טובים איכשהו. זה מאוד תלוי אם אחד מהם יחבר משחק מאוד טוב.
אם סנצ'ז לא פותח, אז לפי דעתי מה שיקרה זה שצ'מברלין, וולקוט, אוזיל ואיובי הוא בעצם השחקנים הקדמיים, ואז כאילו הם מאוד מובילים וכולי.
הבעיה בסיטואציה הזו שכל היצירתיות נופלת על אוזיל, ואוזיל עם כמה שהוא שחקן גדול, כשהכל נופל עליו, הוא הרבה פעמים נופל.
כן.
הוא צריך את סנצ'ז לידו שימשוך אש, כן. ואז אוזיל יכול לעשות את הקסם שלו. אם סנצ'ז לא משחק, אני מאמר על טקו, לא על הפסד של ארסנל, אבל אם סנצ'ז משחק, אני דווקא מאמר על ניצחון של ארסנל.
אני לא כל כך מאמין.
לא מאמר, אתה יודע,
אני לא מאמין שארסנל תנצח, בגלל שאני מכיר את הקבוצה הזאת, ואני מכיר את ונגר, וזה נובמבר, נובמבר זה התקופה הכי נוראית של ארסנל לאורך השנים.
זה המקום שבדרך כלל היא יורדת למקום רביעי.
כן.
הזמן שהיא יורדת מראשון לארבע. שהגשם מתחיל, ארסנל מדרדרת במורד, כמו הכביש.
השחקני, כן, השחקני סוכר נמסים.
יאללה, ליגה ספרדית.
ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, ריאל מדריד. אני צריך שנייה קידום עצמי, ביום שבת אני מעביר הרצאה ומנהל שיחה על הכדורגל הספרדי ועל אתלטיקו מדריד ריאל מדריד, זה יהיה באנגלית, אני עושה את זה לתושבי ההוסטל, הוסטל אברהם, שזה בלוונטין.
מול לתקריה. בואו, קחו, אוכל מקסיקני, הנה חסות, לתקריה תנו חסות.
כן, תבואו, תבואו.
כן.
אז אני אעשה שם איזה אירוע כזה לקראת המשחק, ואמור להיות כיף. יגיעו אנשים זרים, אז מי שמחפש, מי שמחפש את...
יהיה גם הקרנה של המשחק?
כן, כן.
בכלל, זה בכלל נשמע אירוע מגניב.
כן, כן, זה אירוע...
סימפרטים בדף, שאנשים יספיקו לראות. הפרק הזה עולה יום שישי, מקווה שאנשים יספיקו לראות.
נעשה את זה.
אוקיי, יאללה, אז מה הולך בדרבי עצמו?
אוקיי, אתלטיקו לא הפסיד על ריאל מדריד בשישה משחקי הליגה האחרונים, ארבע ניצחונות, שתי תוצאות תיקו. ריאל מדריד, אפרופו וירוס פיפה, המון פצועים, כן? גם מורטה, גם בנזמה, טוני קרוס, קזימרו בספק, קובצ'וביץ' בספק, מודריץ' בספק, גארת' בייל בספק. לא ברור איך תשחק. אני כאילו, אני לא יכול להגיד לך איך תשחק, כי לא יכולה לשחק את המשחק שלה עם כל השחקנים האלה בחוץ. מורטה הוא מאוד משמעותי, הקבוצה ניצחה בכל המשחקים בהם הוא כבש, זה 17 משחקים, אבל הכי משמעותי זה טוני קרוס, שהוא הפצוע. בואו רק נבין כמה הוא משמעותי, הוא יצר הכי הרבה הזדמנויות לשערים בליגה, אוקיי, 32 מצבים, 6 בישולים יש לו, ניימר או שני עם 26 מצבים שהוא יצר ו4 בישולים, אבל שוב, גם אנטואן גריזמן בספק, אתלטיקו מדריד קצת מג'עג'עת לאחרונה, אין להם את אותו משמעת או מוטיבציה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, הם פשוט לא נראים כמו הפלדה שהם רגילים תחת סימאונה, וזידן עם 28 משחקים ללא הפסד, הם מסתכלים קדימה טיפה לשיא של 34 משחקים ללא הפסד, זה שיא מ-1989, זה אולי הקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים של ריאל מדריד, עם בוטרגניו, סנצ'ז, מיצ'ל, מרקז.
זו הקבוצה הראשונה מאז די סטפנו הייתה, שמשלטה בכדורגל הספרדי.
הם היו קבוצה זה, המשחקים שנותרו להם, הם יכולים להגיע לזה, יש להם גם את הקלאסיקו.
קודם כל שהתחילו עם הדרבי.
כן.
ועד נדבר.
ומשהו מאוד משמעותי ש... רונלדו, כנראה זה הכל ייפול עליו בסופו של דבר, הוא כמעט 350 דקות ללא שער בקלדרון, בפיסנטה קלדרון, שזה מגרש מאוד קשה, רועש, מאוד קשה לריאל מדריד בשנים האחרונות. באמת, אתה יודע מה, אם ריאל מדריד רוצה לקחת אליפות, והם רוצים לקחת אליפות, כלומר זה משהו שהם הצהירו עליו, זה משהו שחשוב מאוד לזידן לעשות.
כל שנה זו המטרה העליונה.
כן, לא.
האמת ששנה שעברה ליגת האלופות הרגישה טיפה יותר דחופה.
לא, ליגת האלופות זה המטרה העליונה של ריאל מדריד בדרך כלל רוב השנה, בגלל שיש להם מספיק אליפויות או מה שזה לא יהיה. כאילו הרבה פעמים תשאל את פלורנטינו פרז מה אתה מעדיף, הנשיא, מה אתה מעדיף, אליפות או גביע, אז הוא יגיד לך גביע אירופה.
אני חושב שהם עדפו בעיקר אחרי העשירי, הם השיגו את העשירי, ואני באמת חושב שהעובדה שהם זכו ברק אליפות אחת מאז 2009,
בדיוק.
זה לא מצב נורמלי בדיוק. עבורם.
ואני חושב שגם רונלדו שם את זה כמטרה עליונה, וגם זידן שם את זה כמטרה עליונה, ואפילו אם פלורנטינו פרז מעדיף את ליגת האלופות על האליפות, אני חושב שכל הקבוצה וכל הארגון מאוד 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 חשוב לו לזכות באליפות, כי באמת הסטטיסטיקה די עלובה מבחינת הקבוצה הכי עשירה בעולם, הם צריכים לקחת אליפות. ונעבור אחרי המיני קלאסיקו, או הדרבי של מדריד, למה הכל, הכל הפך לקלאסיקו, גם הפועל ירושלים...
עזוב אותי בקלאסיקו.
כן, מה כן. אתה רוצה ממני? למה הכל קלאסיקו? דברו עברית. אז יש דורטמונד בייר מינכן, דר קלאסיקר.
עוד קלאסיקו?
כן, דר קלאסיקר. זה משחק בעצם ההזדמנות האחרונה של דורטמונד. אוקיי, אני קצת מנפח את זה, אבל זה באמת, אם דורטמונד לא מנצחת את זה או מפסידה את זה,
8 הפרש.
כן, היא לא תיקח אליפות.
תוכל יוכל להתמקד בבניית קבוצה.
בדיוק. זה משחק עם הקבוצות שכובשות הכי הרבה שערים בליגה, בבונדסליגה, דורטמונד עם 25, בייר מינכן עם 24. יש עכשיו דיבור על זה שבייר מינכן לא טובה כמו שנה שעברה, בגלל שפפ גוורדיולה היה מאמן יותר טוב מאנצ'לוטי, ואנצ'לוטי פחות
הנדזון,
כן. פחות סטריק, אבל אז טרפטוני, ג'ובאני טרפטוני, שהוא אחד מגדולי המאמנים של שנות ה-80-90 באירופה, אמר אנצ'לוטי יצליח יותר מפפ.
מה זה יצליח יותר מפפ?
ייקח אליפות אירופה.
אוקיי, זה הדבר היחידי שפפ
כן.
לא עשה.
כן. הוא ייקח אליפות אירופה, אבל איך, מי שרואה את בייר מינכן אומר, אוקיי, זה לא בייר מינכן של פפ, כי
היא לא מפחידה.
היא לא מפחידה. בייר מינכן של פפ הייתה יכולה
יחסית, באופן יחסי.
כן, הייתה יכולה לפרק את התעד של כל קבוצה. כאילו, הם עשו את זה, ואז פתאום אתה רואה משחקים נגד אופנהיים, שקבוצה טובה, כן? אבל הם לא מצליחים להרוג את אופנהיים.
ועדיין, בליגה שבה אופנהיים וחברת משקאות רודפת אחרי בייר מינכן, יש את הרגשה שאת האליפות הם ייקחו? כנראה שוב בפור רציני בשלב מסוים.
אבל זהו, דורטמונד עכשיו, דורטמונד זה המבחן שלה. אוקיי, תוכל, תומס תוכל המאמן של דורטמונד, הוא מצוין, הוא בנה קבוצה מאוד מלהיבה ומאוד צעירה.
גצה המבוגר האחראי.
כן, והם צריכים להראות שהם יודעים לנצח את המשחקים, כי הם שיחקו למשל מצוין נגד ריאל מדריד, אבל עשו רק 2-2, כן?
כן.
והם לא הצליחו לנצח את בייר מינכן.
כולם דיברו על כמה המשחק הזה היה מדהים, וכמה דורטמונד הייתה התקפית, ואתה אומר, הם לא ניצחו, אתם זוכרים? הם לא ניצחו.
כן. אגב, סתם סטטיסטיקה שהעליתי, שראיתי לפני המשחק, אם פרנק ריברי משחק, אז ככל הנראה הוא יפקיע או יבשל, כי הוא מפקיע או מבשל כל 50 דקות, הוא פשוט לא משחק הרבה, חתם לאחרונה כנראה, הוא כנראה יעריך את החוזה שלו על חוזה מאוד גדול.
יסיים את הקריירה שלו, כן. לפחות את הטופ של הקריירה שלו כן. בביירן.
אפרופו כל 50 דקות, אז למשל מסי לשם השוואה כל 60 דקות הוא מבשל או כובש, ואובמיאנג, שהוא הכוכב הגדול של דורטמונד, גם כן אחד מהמבוגרים האחראים
בגיל... מ-22.
כל 67 דקות.
הוא בעיקר כובש אבל.
כן. הוא ממש זה חשוב. אנצ'לוטי הוא גם כן צריך להוכיח את עצמו, יש לו רק 3 אליפויות ב-18 שנים, זה כאילו אנחנו חושבים אותו כאחד מהגדולים, כי הוא באמת אחד מהגדולים, אתה יודע, הקבוצה שלו
המוטי איווניר של אירופה.
אבל
איפה התוצאות?
הוא באמת מאמן טוב, אבל הוא צריך להוכיח את עצמו. דורטמונד הרבה שינויים בקיץ, ומרקו רויס חוזר מפציעה.
כן.
וזה יפה, מעניין אם הוא באמת הצליח לעמוד בקצב של כל הצעירים האלה שסביבו. אולי נראה, אתה יודע, תמיד מדברים את תוכל לקלופ מן הסתם, תוכל באמת יותר פפ מאשר קלופ, איך שהוא ניגש למשחק, הוא יותר אנליטי, הוא יותר, אתה יודע, פחות פאשן, פחות תשוקה, יותר מוח, הוא המאמן הכי מוצלח של דורטמונד, כן, מבחינת נקודות למשחק, שערים למשחק וכל הדברים האלה, אבל הוא קלופ לקח אליפות ותוכל עוד צריך להוכיח את עצמו, תוכל צריך להצימה את עצמו. משהו נוסף שמתפתח יפה בין דורטמונד ללייפציג דווקא, מתפתח כזה ביף בין דורטמונד, הקבוצה האמיתית, האכטליבה, האהבה האמיתית.
קבוצת האוהדים.
קבוצת האוהדים, אז יואקים וצקה, הנשיא, אמר שללייפציג אין שורשים, והם הוקמו, והם בבונדסליגה כדי לקדם משקה בפחית. ואז נשיא לייפציג אוליבר מיינצהלף אמר, אנחנו מצטערים שאנחנו לוקחים את תשומת הלב מדורטמונד, הם מרגישים מאוימים על ידינו. אני אוהב את הביף הזה, אני אוהב שיש את לייפציג.
אם לייפציג יצליחו לסיים בשנה הזו מעל לדורטמונד, מה שעדיין מרגיש טיפה מונפץ, אבל כרגע זה המצב, זה הישג מדהים. מדהים, 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 בלתי נתפס. וזה לא שהם לא באו פריס סן ז'רמן, זה לא שהם הביאו לקבוצה הזו את הכוכבים, ניסו להביא את הכוכבים הכי גדולים, והביאו את הדימריות, והביאו, אתה יודע, את הפלקאוים. דמרי חתום אצלהם. דמרי כרגע, אני לא יודע אם הוא באמת מתאמן על הדשא, אבל דמרי כרגע שם.
כן.
דמרי.
הם בנו מלמטה, הם בונים מלמטה, הם הגיעו לליגה
הם נטעו שורשים. אולי השורשים האלה לא עמוקים, אבל הם נטעו שורשים.
יש להם אקדמיה מצוינת, ויש להם את מאמן, כאילו מנהל ספורטיבי, רלף רנגניק, שהוא אדיר.
אם אתה לא גרמני אידיאליסט, זה אחלה סיפור, זה סיפור יפה.
כן, אבל זה חברת משקאות.
בסדר, חברת משקאות, הם לא מוכרים, אתה יודע.
הם הוקמו כדי לקדם משקה בפחית.
בסדר, זה לא שפולקסווגן ושאר החברות האלה עם כל השטויות שהיו סביבן, הם כאלה חברות אקולוגיות נחמדות.
כן, ברור, ברור.
זה, אתה יודע, בייר כחברת תרופות, היא לא איזה מופת של מוסר.
כן, ממש לא.
לפחות המשקה בפחית אני יכול לראות כמה סוכר יש בו. אם מה אני עושה עם זה, זה כבר בעיה שלי. שאר החברות הגרמניות היום קצת מחביאות את העוולות שלהם.
ובוא לא נשכח שיש את הפיל בליגה, או פיל בליגה מחרסינה, שנקרא בייר מינכן, שזה קבוצה דומיננטית שגונבת את השחקנים הכי טובים לקבוצות האחרות, בגלל שיש להם יתרון פיננסי אדיר, כולל דורטמונד, ופתאום לייפציג מגיעה, והקבוצה הקטנה הזאת, אתה יודע, אמרה, חבר'ה, אתם לא תיגעו בנו, אנחנו עם יותר כסף, אנחנו יותר חזקים וכאלה.
שזה מגניב.
כן, אני אוהב את הביף שהתפתח, וסוף סוף באמת יש עניין באמת אמיתי בליגה, לא יודעים מי תיקח חליפות.
לא יודעים מי תיקח חליפות. מה עוד עכשיו על ריאל מדריד, על ביירן מינכן, ספק אם מעל 1-4-1-3.
תשמע, אם דורטמונד מנצחת, מתחילה ריצה.
אם דורטמונד מנצחת ביירן, כנראה לא תסיים מקום ראשון את המחזור הזה.
כן.
הם כרגע בשוויון נקודות, הם כרגע לא מקום ראשון. טוב, אז זהו, זה על המשחקים שיהיו?
אז זה המשחקים שיהיו, שלושת המשחקים שיהיו בחסות.
לתקריה? כמו שביל סימוס מדבר על...
בחסות, רדבול.
רדבול, נכון. יאללה. בכל יום נתון, חלק ג' ובואו נצלול לנושא אחד. דסקל, על מה אנחנו מדברים היום?
על הכדורגל הספרדי והדומיננטיות שלו. אנחנו יודעים, הפרמייר ליג, ליגה חלשה, והספרדים הכי טובים באירופה, וזה נכון. בואו נהיה, בסטטיסטיקות איתכם, נכון, הליגה הספרדית כרגע הכי טובה בעולם, ב-50 מפגשים הכפולים האחרונים, כלומר בנוקאוט, בין קבוצות ספרדיות לקבוצות לא ספרדיות, הספרדיות ניצחו ב-47. זה אחוזי הצלחה מטורפים. ואני רוצה להסביר מדוע. זה עניין של זהות, אוקיי? לספרדים יש זהות כדורגל מאוד מאוד ברורה, ויש להם חזון כדורגל מאוד מאוד ברור. והמקצוענות הספרדית היא נמצאת בכל מועדון, בכל מועדון היא נמצאת, ואתה רואה שכאילו למרות שינויים דחופים בסגל, כן, והשחקנים שנמכרים ושחקנים שעוזבים, הם תמיד, אתה יודע, כל מיני ויאריאל וסביליה ואטלטיק בלבאו ואפילו סלטר אביגו וריאל סוסיאדד ואפילו ראיו ויאקנו ואייבר, כן, יש להם חוט שדרה מקצועי איתן בדרך כלל, בזכות מבנה מקצועי של מנהל ספורטיבי, שהוא בעצם איש עבודה מאוד חשוב שבונה את הקבוצה. זה לא מאמן, זה לא, הוא מביא את המאמן, המאמן עובד איתו, כן? והמנהל הספורטיבי הזה הוא דמות מאוד מאוד חשובה בכדורגל הספרדי ובמועדונים הספרדים. אנחנו רואים למשל את מונצ'י בסביליה, שהוא בעצם הוא אחראי, הוא אלכס פרגוסון של סביליה, כן? יש לך ביאנזה בוויאריאל, קורדון גם כן, חוזה לואיס קמינרו באתלטיקו מדריד, אנחנו מייחסים המון חשיבות לדיגו סימאונה, אבל יש שם מנהל ספורטיבי מאוד מאוד חזק, חוזה מריה אמורוטו בבלבאו, ובכלל, יש לך מועדונים, למשל ולנסיה, שאין שם דמות מקצועית חזקה, הם קורסים, כן? ריאל מדריד, יש שם המון המון כסף, אז אתה לא צריך מנהל ספורטיבי, כן? שיקדם את זה, אבל בגלל שאנחנו רואים שלברצלונה יש מנהל, לא מנהל, כאילו יש מבנה מקצועי וחזון מקצועי מאוד ברור, כן? אז הם יותר טובים מריאל מדריד, בגלל שריאל מדריד פשוט לא מצליחה לזכות באותם אליפויות ובאותם תארים של ברצלונה, בגלל שאין להם את החזון המקצועי הזה. יש להם חזון עסקי מאוד ברור, אבל פחות חזון מקצועי.
מי מחליט על הסגל?
בספרד.
כן.
בדרך כלל המנהל המקצועי עובד יחד עם המאמן שהוא מביא, והם קובעים את הסגל ביחד, זה שונה ממקום למקום, למשל בריאל מדריד, הסגל צריך להיות יותר נוצץ, והרבה פעמים הנשיא יגיד, שמו, אנחנו צריכים את השחקן הזה, אבל אז אתה יודע, אתה אומר כאילו, אוקיי, אז הוא הביא את גארת' בייל, אז זה לא כזה נורא.
לא, הולך להם סדר איתו?
כן.
יכולים להגיד שילמו יותר מדי, אבל זה לא מעניין, מבחינת המאמן, תן לי את השחקנים הכי טובים, תדאגו אתם לכסף.
בדיוק, אבל אתה רואה, כולם, כאילו, כולם סופר מקצוענים, כן? כאילו, ולהיות מנהל ספורטיבי זה בעצם המקצוע שלך, כן? והניסיון והפילוסופיה של המועדון, ולשלב את המאמנים החדשים, אתה יודע, זה דברים שלוקחים זמן, ואתה רואה שברגע שהקבוצות הספרדיות רצות, ויש להם את אותו מנהל ספורטיבי, זה אותו מבנה ספורטיבי, אותו מבנה ספורטיבי כבר הרבה שנים, הם יכולים בעצם להחליף את כל הפרסונל, הם יכולים להחליף את כל האנשים, ולהישאר באותה רמה מקצועית. סביליה זה דוגמה מושלמת, כן? הם בעצם החליפו את כל הסגל, את המאמנים וכו', והם רצים עדיין, כן? והם לצערים לא מועמדים לליגת אירופה, אבל זה בגלל שהם יעלו לשמינית גמר ואפילו רבע גמר ליגת האלופות. אז הם השתברו.
בשלב הזה באמת שהשמיים מגבול.
כן.
הם יש להם יותר סיכוי, יש להם לא פחות סיכוי מאשר הקבוצות הטובות של אנגליה, כן. לצורך העניין, עם הרבה פחות כסף.
כן, והפרמייר ליג, אתה יודע, הפרמייר ליג הרבה הרבה יותר עשירה, כן, אנחנו העלינו את הסטטיסטיקות שמראות שבעצם הפרמייר ליג משלמת פי 2 יותר לשחקנים, כן, שזה המון, וספרד זה הליגה השנייה שמשלמת הכי הרבה, אבל כאילו הרוב הכסף נמצא באתלטיקו מדריד, ריאל מדריד וברצלונה, זה פחות שוויוני מאשר.
כן, זה בדיוק המקום שבו עוברים מממוצעים לסטיות תקן ולשונות וכל השטויות האלו, אבל ברור שזה 1-2, זה המקומות, כן.
ואז אנחנו רואים בעצם שבגלל החוט שדרה המקצועי הזה, קבוצות עניות יכולות להצליח. עכשיו, מה זה ההפך, הספרדים רואים בעוני הזה דווקא יתרון, כי אז הם יכולים להכניס שחקני בית, והם לא, הם לא יכול, הם לא צריכים לזרוק את הכסף. הם לא פותרים בעיות על ידי זריקת כסף על הבעיות, כמו שעושים באנגליה הרבה פעמים, הם פותרים את הבעיות. כן? ופרדריק הרמל, שהוא אחד מהחברים הטובים שלי, והוא כתב שמסקר את ריאל מדריד הרבה מאוד שנים, הוא אומר שזה היתרון הגדול של הכדורגל הספרדי, זה שאין הרבה כסף. וזה אומר שבמקום
באופן מאוד יחסי.
כן, באופן מאוד יחסי, אין הרבה מאוד כסף, ואתה צריך למצוא את הפתרונות בפנים, אתה צריך למצוא את הפתרונות באקדמיה, אתה צריך למצוא את הפתרונות בשוק העברות השחקנים, שאתה לא יכול להביא, אוקיי, אני רוצה את השחקן הזה, כמה זה עלה לכם, הנה צ'ק ריק, קחו. אתה צריך בעצם למצוא את השחקן, לחפש את השחקן יותר טוב, והמקצועיות הזאת בעצם עוזרת לקבוצות הספרדיות להצליח. עכשיו, וגם דיברנו על שחקני בית, ואני חושב שזה גם כן אחד מהיתרונות הגדולים מאוד של הכדורגל הספרדי, שיש להם שחקני בית שגדלים בתוך המועדון, גדלים מגיל מאוד צעיר, שהם יודעים בדיוק מה לעשות עם הכדור, אוקיי? מבחינת טכניקה, הבנת משחק, טקטיקה וכו', אני אסביר בדיוק איך זה קורה, אבל בוא נלך על למה בעצם הם כל כך דומיננטים, כאילו למה הם כל כך, כי אם אתה מסתכל על הספרדים, בכל קבוצה גדולה יש שחקן ספרדי, משמעותי, כמעט,
בעולם,
כן, בכל קבוצה גדולה, כן, בכל, יש לך מאמנים ספרדים מאוד משמעותיים בכל מקום, כן? ספרד היא בעצם אימפריה, זה האימפריה הספרדית, היא שולט, יש לה
אימפריה ספורטיבית נקודה.
אימפריה ספורטיבית נקודה, ויש לה בעצם מאמנים בכל מקום, שחקנים בכל מקום, הם מחזירים,
בכל ענף,
הם לוקחים המון אינפורמציה מכל מקום שהם נמצאים בו, ובעצם משתמשים בה אחר כך בשביל להעשיר את עצמם ולגדול. תחשוב על זה של כזה תיאגו אלקנטרה, אלקנטרה שמשחק, שהוא בנבחרת ספרד, והוא משחק בבייר מינכן, כן? ואז נגיד הוא חוזר כמאמן, אוקיי? לספרד. תחשוב עם כמה עושר של כדורגל יש לו, אחרי שגדל בברצלונה, ועבר בבייר מינכן.
זה מה שסימיונה ופטסו.
כן,
שיחקו באינטר, שיחקו בכל מיני מועדונים איטלקיים, הביאו את הטקטיקה, טקטיקה הגנתית אוריינטד.
כן, אבל גם פפ גוארדיולה למשל אומר שהוא בילה חצי שנה במקסיקו. כשחקן
בסוף
הקריירה שלו, והוא אומר שהוא לקח המון מזה, ובעצם הוא רצה להפוך להיות מאמן דווקא שם במקסיקו. כאילו העושר התרבותי הזה שמצליחים להביא אל עצמם הוא אדיר, וזה אגב הרבה בזכות ההליכים הדמוקרטיים שספרד עברה בשנים האחרונות, לא בשנים האחרונות, כאילו מאז שנות ה-70 שפרנקו מת, שהיה הגנרל הדיקטטור, הם בעצם נפתחו לעולם והביאו פנימה אנשים, קרויף כזה.
יש גם עניין השפה, שהם מביאים שחקנים מדרום אמריקה, גם ברזיל, השפה לא כזו שונה, הם יחסית יכולים להבין אחד השני, אז כל דרום אמריקה מלבד הפורטוגזים, הברזילאים, זה ספרדית.
כן.
ואז יש לך קבוצות שלמות בספרד, שמורכבות נגיד מכמה לאומים דרום אמריקאים, פלוס, לא יודע, 60-70% ספרדים, פלוס קצת, לא יודע, אירופאים או אפריקאים,
כן.
וגם האפריקאים יכולים להיות דוברי פורטוגזית,
נכון.
וכולם מדברים אותו שפה.
נכון. ואגב, גם יש אפריקאים שדוברים ספרדית, כן?
אבל מעט.
יש מעט, יש את גינאה וזה.
בסדר, אבל זה ממש זהיר, יש הרבה יותר פורטוגזים.
כן, כן. אבל אתה רואה... כן, אתה רואה קודם כל גיבוש, כאילו הקבוצות הרבה יותר מגובשות בגלל העניין של השפה, ואתה יכול להביא כל מיני שחקנים ארגנטינאים צעירים שלא יכולים להגיע לאנגליה, בגלל שבאנגליה הם צריכים רישיון עבודה.
מסי סוג של ספרדי ארגנטינאי, בוא נגיד את האמת.
הוא מגיל 13 בספרד, כן. הוא חי יותר, הוא כמעט, כן, הוא חי יותר שנים בספרד מאשר בארגנטינה.
29, הרבה יותר, 16-13.
כן. כן, אז הוא חי הרבה יותר שנים, הוא ספרדי, הוא למרות שהוא מדבר כמו ארגנטינאי, אבל בסדר. אבל אוקיי, בוא נרד לרמת הדשא, אוקיי? המסירה היא הפעולה הכי נפוצה שעוסק שחקן כדורגל במהלך משחק, אוקיי? 80% מסך כל הפעולות של שחקן זה מסירה, אוקיי? עכשיו, מי מוסר הכי טוב בעולם?
נגיד מסי.
לא, הספרדים.
אוקיי.
זה נכון.
אוקיי, שאלתי לי פרסונלית.
כן, אבל תחשוב על זה שכאילו, אם אתה עושה 80% מהפעולות שלך במגרש, אני מחלק את זה עכשיו להכי קרוד, כן? אם אתה עושה 80% מהפעולות שלך הכי טוב בעולם, אז רוב הסיכויים שתנצח, נכון? כלומר, עכשיו, מסירה זה לא עניין של, אתה יודע, לבעוט את הכדור, למסור את הכדור לקרמבו בקצה המגרש, כן? שזה יהיה בול. מסירה זה עניין של תנועה בלי כדור, זה לדעת לקבל את הכדור, טכנית, כן? לדעת לקבל את הכדור, לשחרר את הכדור, זה עניין של חזון, לדעת לאיפה אתה מוסר, זה עניין של להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, בשביל לקבל את המסירה בזמן הנכון. אנחנו רואים את זה עם מסי וארגנטינה, ומסי וברצלונה. בברצלונה כולם יודעים לאיפה לרוץ ואיך לרוץ ואיפה לקבל את הכדור ממסי, כן? ובגלל זה מסי הרבה יותר טוב בברצלונה מאשר בארגנטינה.
אחת הסיבות. יש שיגידו שברצלונה מלאה בשחקנים טיפה יותר טובים מאשר נבחרת ארגנטינה.
גם זה, כן, כן. ואם אתה מסתכל על הנבחרות, כאילו הקבוצות הספרדיות, אז אתה רואה שהן תמיד כאילו מאוד קומפקטיות, הן תמיד יודעות למצוא את החלל הריק, הן תמיד יודעות, המסירה זה התורה שלהן, כלומר זה משהו שהן עושות הכי טוב, ובגלל שהן עושות הכי טוב את הפעולה המאוד נפוצה הזאת, הן הכי טובות בו.
יכול להיות שזה גם קשור למצב הכלכלי של המדינה, העובדה שאנגליה מדינה טיפה יותר עשירה מספרד גורמת לכך שאתה יודע יש את ה... את האפקט הזה של אזורים עניים לגדל כישרונות ספורטיביים יותר טובים?
אני לא חושב.
כי אנגליה יש מספיק מקומות עניים, כן, נגיד האמת.
כן, פשוט יש תפיסה בספרד, כן, שאתה צריך מגרש כדורגל בכל שכונה. יש תפיסה כזאת. בספרד זו תפיסה רשמית. מאז בעצם אולימפיאדת ברצלונה 92, הם החליטו להשקיע הרבה מאוד כסף בתשתיות ספורט.
כן, זה לא רק כדורגל, זה גם אלה של הכדורסל, כי אתה רואה את זה גם בנבחרות כדורסל שמספרים שבעצם בכל שכונה כן. הם משחקים כדורסל גם.
כן, אבל אתה יודע, גרתי ב... לא גרתי, הייתי שבוע שם, אבל גרתי בשבוע הזה.
התגוררתי,
כן. בפרוור, אתה יודע, כזה של מעמד הפועלים במדריד, כן? ואתה פשוט, בתוך הפרוור יש מגרש כזה, ויש שם מאמן, כן? ופשוט זה עובד, 24, כאילו אחרי הבית ספר זה עובד מלא שעות, ואתה רואה ילדים בכל הגילאים מגיל 5, אפילו פחות, משחקים כדורגל ומלמדים אותם איך לשחק את הכדורגל, איך לעבור את הקונוס ואיך למסור ואיך זה. וזה בתוך השכונה, וזה רק הילדים של השכונה, כן? והם בעצם מתחילים את הליטוש של הכישרון מגיל מאוד מאוד צעיר, כן? שאני בכלל לא מאמין במילה הזאת כישרון, אני מאמין במילה כישורים, כן? הם מפתחים כישורים לשחקנים האלה, ואז יש לך שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אפילו אם הם ברמה נמוכה, הם ברמה טכנית מאוד גבוהה.
השחקנים החלשים בספרד הם מאוד טכניים.
כן, הם מאוד טכניים, והם יודעים איפה לעמוד, והם יודעים איך לקבל את המסירה וכו', וזה, בגלל שזה משחק קבוצתי, אז בעצם השחקן הכי טוב בספרד, הוא הכי טוב בספרד בגלל השחקנים שסביבו.
אם תראה את פיקה בלם, ואתה רואה את היכולת שלו לעבור שחקן באזור הרחבה של היריב,
כן.
זה מדהים. כן. אתה רואה לפעמים פתאום את פיקה עושה איזה משהו קטן כזה, תנועה קטנה, ועובר שחקן ברחבה של הצד השני.
נכון.
ואין דברים כאלה.
ואתה רואה את זה, ואתה שמע, יש לפעמים מדי פעם באס, בעיתון, באתר, כן? עיתון כבר
לא משנה. בגוף תקשורת.
בגוף תקשורת. ומדי פעם מעלה סרטונים של השחקנים הספרדים הצעירים, הדברים שהם עושים. ואתה אומר, מה זה? איך כאילו, בין כמה הוא שהוא עושה את הדבר הזה? ואתה רואה שחקנים שמשחקים עם ביטחון עצמי, ילדים בני 10, 12, 13, משחקים עם ביטחון עצמי, אתה יודע, עושים תרגילים בתוך הרחבה שלהם, ויוצאים להתקפות, ואתה אומר, וואו.
זה מאוד דומה למה שקורה בכדורסל בארצות הברית, שאתה רואה בתיכונים, אפילו לפני כן, בוורסיטי כיתה ח', אתה רואה שחקנים, אתה אומר, בוא נה, הכלייה שלו מאוד נקייה. הוא מטביע? הילד הזה בכיתה ת' מטביע?
יש סרטונים של הבן של שקיל אוניל, שזה מטורף. תחפשו שקיל אוניל סן.
אתה יודע מה מרגיז אותי בקטע הזה? כשאנשים אומרים, מה, איך הוא עובר שחקנים והכל? אנשים צריכים להבין שב-95-94, בשנות ה-C של אורלנדו, שקיל עשה את הדברים האלה. שקיל בלואיזיאנה, היה עושה קוסט טו קוסט, עובר שחקנים ומטביע. זה לא...
נותן בלוק, לוקח את הכדור, מכדרר, כן.
אנשים שחושבים שזה אחד השחקנים הכי דומיננטיים. וכן, אתה רואה את הילד של שקיל, היסודות שלו מדהימים.
כן, וזה אגב עוד משהו. עוד משהו של דומיננטו יוסף ספרדית. אתה רואה את השחקנים הספרדים הכי טובים, כן? אבא שלהם היה מאמן, או שחקן כדורגל לשעבר. פיקה, למשל, הוא ממשפחת כדורגל, כן? הסבא שלו היה מנהל בברצלונה, ואתה יודע, אבא שלו היה שם...
הוא רוצה להיות דמות ציבורית גם המשך.
כן.
ומה שמעיף מהצד את העניין של הכסף, כי זה לא ילדים עניים.
נכון, נכון, זה לא, אבל יש להם בשכונה שלהם, כן, הם יכולים לשחק עם הילדים שיכולים להשקיע את כל החיים שלהם בזה.
גם הם משקיעים את כל החיים שלהם בזה, זה היופי, שזה לא משהו נחות.
כן, ואתה רואה, גם צ'אבי אלונסו, אבא שלו היה שחקן, גם בוסקץ, אבא שלו היה שחקן, איניאסטה, אבא שלו היה מאמן, ססק פאבריגס, אבא שלו היה מאמן, צ'אבי, אבא שלו היה מאמן, מאמן, אגב, בדרך כלל זה מאמן ושחקן בליגות הנמוכות, כן, כולם גדלים לתוך תרבות שספוגה בכדורגל.
דווקא סק פאבריגס זה אחלה דוגמה, כי אתה רואה מישהו שהוא שוב הגיע לגיל ה-30 הזה, שמלבד מסי כולם הרבה דוחים מאוד חזק, והוא כבר ממש לא השחקן שהוא היה פעם, נהיה כמעט חסר רלוונטי לגמרי בצ'לסי, ולפעמים שהוא עולה למגרש, הוא נותן איזה טאץ' שזה לא, רוני לא עושה את זה בגיל 30. רוני, ברגע שהוא איבד את היכולת האתלטית, העדיפה שלו, את הפריצה המטורפת הזאת מהמקום, את הספרינטים,
נכון מאוד.
אין לו כבר את ה... פאבריגס פתאום עולה ומביא מסירה משלושה שחקנים ששמה את, לא יודע מה, דיאגו מול שוער, דיאגו קוסטו מול שוער, ואתה אומר, אוקיי, רק בשביל זה שווה שהוא יהיה למגרש. לא שהוא יהיה, לפי דעתי הוא יעזוב בינואר, לפי מה שאני קורא, אבל עדיין, זה הבסיס שיש.
אגב, למשל ססק, הוא יכול בקלות ללכת לפירלו רול, להיות הפירלו, ויש לו את היכולות הטכניות. עכשיו אתה שם את...
הוא צריך בקבוצה שתיתן לו כדור.
בדיוק, הוא צריך שהכדור יהיה אצלו. מילאן או ולנסיה אפילו, או משהו...
דווקא אלי, מאוד נחמד לי לחשוב על ססק בקרב הילדים של מילאן. יכול להיות אחלה זיווג.
זה אחלה זיווג באמת, בוא נתחיל
להריץ את זה. רציתם את ג'ק ווילשר, קיבלתם את ססק פאבריגס.
אבל ססק פאבריגס, אנחנו צריכים לזכור שהבן אדם שחוק, הוא כבר משחק עם בוגרים מגיל 16. זה
כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים אותו משחק, הוא כבר לא בצ'לסי, הוא רק על הנייר.
זה קריירה מאוד ארוכה, אבל גם אתה יודע, אתה רואה באמת את כל השחקנים האלה שגדלו מתוך אווירה של ספוגה בכדורגל. ואתה יודע, כשאתה הולך בספרד ביום ראשון, יש מלא בתי קפה כאלה וברים כאלה, כמעט כולם, אתה יודע, בסביבות השעה 4 מלאים ב אנשים שלבושים כמו כדורגלנים, בגלל שהם שיחקו עכשיו, כן, והם שותים את הבירה או את הקפה שלהם אחרי המשחק, והם יושבים עם החבר שלהם, וזה האווירה, כן, זה האווירה, במדריד ובאנדלוסיה ובכל מקום. יש משפט שאומר, תרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, כן, וברגע שיש לך תרבות כדורגל כל כך
מלמטה למעלה,
כל כך בריאה, שיש לך מגרש בעצם כל שכונה, שילדים מגיל 3-4 מתחילים לקבל אימון כדורגל, כן? אז אתה תייצר המון שחקנים עם כישורים מאוד מאוד מלוטשים, וזה משתפר.
אני מזמין אתכם ללכת לראות את השכונות החדשות בכפר סבא, או בכל הערים החדשות האלה, לא החדשות, אבל הערים שנורא גדלו, ותגידו לי כמה מגרשי ספורט אתם רואים.
וזה עצוב.
זה מאוד עצוב, כי זה בעצם אומר, אני פחות מודאג ממדינות כמו ישראל למה שיש היום, אלא מה שיהיה בעתיד.
כן, כן. הם פשוט לא, פשוט לא בונים. אתה יודע, יש, אני ראיתי בתי ספר אפילו שלא בנו בהם מגרשי ספורט.
שזה,
שזה, מה? למה? כאילו,
what? מלא, אני לא יודע, מלא אם היה פה איזושהי תרבות אילאית בכל, בכל תחום אחר, אבל שאתה אומר ספורט זה לא תרבות, לא, עזוב, זה לא, זה לא, זה, זה טענה כל כך מטופשת.
מאוד, מאוד.
לא כלכלית, לא מטופשת.
ושוב, זה מתחיל הכל בזה. זה מתחיל בזה שילד לא צריך לעבור את הכביש עם הכדור שלו, הוא לא צריך לעבור כביש בשביל לשחק כדורגל.
ההורים לא צריכים להסיע אותם לצד השני של העיר כדי לשחק.
בדיוק, בדיוק. היום, אתה יודע, יש לך בערים, בערים ענקיות, כמו אשדוד, כן? אין לך מספיק מגרשים בשביל שהילדים ישחקו בהם. וזה, וזאת עיר שמשקיעה הרבה בספורט כביכול, כן? יש להם קבוצת כדורסל נשים.
דווקא אשדוד יש הרבה דברים טובים שקורים שם לעתיד. יש שם איזה 11, הכל יחסי, הכל יחסי. אני אומר, יחסית לערים אחרות שממש לא עושות את זה.
כן, כאילו, אבל מדברים על אשדוד, כאילו, כי הנה, זה מקום למשל, נגיד סביליה כזה, נשווה אשדוד סביליה, כן? אז אתה יודע מה,
פרינך, כן?
כן, לך לסביליה, תראה כמה מגרשים יש שם.
וכמה מועדונים.
וכמה מועדונים יש שם, ולך לאשדוד ותראה כמה מועדונים שם יש, ומועדונים, כאילו, אני בטוח שלמשל, מועדון שקם בסביליה לא יעמוד בפני אותם קשיים, כמו שהמועדון עירוני אשדוד של האוהדים, קם באשדוד ועומד מול בעיות בירוקרטיות ופוליטיות וכאלה.
ועבריינים. לא יודע מה המצב עבריינים בסביליה, כנראה שגם, כנראה שגם.
יש לא מעט, אני בטוח, אבל העבריינים האלה מבינים כדורגל. אז הם מייצרים זה. אבל שוב, בסופו של דבר, אתה רואה מה זה תרבות. כן? וזה הכוח העיקרי של הכדורגל הספרדי.
שכל ענף ספורט.
נכון.
כדורסל בארצות הברית. זה הרבה תרבות, פוטבול זה הרבה תרבות, כן, דווקא בייסבול שפחות משחקים אותו, אתה פתאום רואה כמה כישרונות זרים מגיעים,
כן.
ממדינות שזה נהיה התרבות שלהם, אתה יודע, הקריבים ויפן אפילו,
כן.
זה אין מה לעשות, כמו לא, שאמרת, לא. התרבות אוכלת הכל.
נכון, ברגע שיש לך ילד, זה כמו פה, טייסים, כן? הטובים לטייס מה שנקרא, אז בספרד זה הטובים לכדורגל, כן? השחקנים, האנשים הכי חכמים, הכי מבריקים, הכי בעלי קורדינציה הכי גבוהה, הם הלכו לכדורגל, הם לא הלכו להיות טייסים, כן? אצלנו פחות, כן? אבל שוב, האנגלים תמיד יהיו בפיגור מול הספרדים במובן הזה, אלא אם כן, הם יתחילו גם כן לעבוד יותר עם מנהלים ספורטיביים, יתחילו להפוך את המגרשים האדירים שיש להם שם, למגרשים יותר קטנים, בשביל שהילדים ייגעו יותר בכדור, יש בדיקה שמראה שילד שמשחק כדורגל על מגרש גדול לא נוגע בכדור כמעט, כן, והספרדים קלטו את זה ולכן הם הקטינו את המגרשים.
כמו שקורה בברזיל, לא סתם ברזילאים כאלה אימפריה במגרשים קטנים.
בדיוק, בברזיל מלאה, כל הפאבלות מלאות במגרשים קטנים, כן, שהילדים גדלים.
כמו שאנחנו קוראים לו קט רגל.
כן, קט רגל, וזה נקרא כלוב כדורגל אפילו, כן. כן, הם פשוט משחקים, הם משחקים, נוגעים כל הזמן בכדור, כל הזמן יש להם נגיעה בכדור, כל הזמן הם מתאמנים רק עם הכדור. באנגליה זה לא, לא קורה, עכשיו זה קצת משתנה, אבל גם כן אחת מהבעיות דרך אגב בכדורגל הישראלי פה, שילדים בגיל מאוד צעיר עוברים לשחק למגרש גדול. ואז, אתה יודע, במקום שילד עד גיל 16 יהיה לו 1,000 נגיעות בכדור בשבוע, כן? עד גיל, בגיל 16 יש לו כאילו 5 נגיעות בכדור בשבוע.
ומי שחושב שזה סתם איזושהי הנפצה של שני חבר שלא באמת משחקים בצורה מקצועית, תשמעו שחקני כדורסל אמריקאים, ותמיד חוזר לכדורסל שאני יותר אוהב את הסיפורים שם, דווקא שאומרים שהם הולכו לישון עם הכדור, הם קמים בבוקר, הם מכדררים, הם הולכים לבית ספר, הם מכדררים. העצם המגע הזה עם הכדור מביא אותך לפוטנציאל הכי גבוה.
נכון. כמובן, זה לא שאתה תלך לישון עם הכדור ואתה תתעורר כדור רגליים.
לא, בוודאי שלא. אבל אתה צריך לשפר את הקורדינציה שלך, אין מה לעשות.
בדיוק, בדיוק. ואגב, למשל, באייקס הרבה פעמים נותנים להם שיעורי בית לעשות בבית, בשביל שאתה יודע, ייגעו בכדור יותר, כן? ברגע שהכל סביב הכדור, ואתה רואה למשל במגרשים בספרד, שאתה רואה את הילדים, כן? אז לכל אחד יש כדור. לכל אחד, הם כאילו, כל אחד מתאמן עם כדור, כן? והמאמן אומר להם מה לעשות, איזה תרגילים וכולי, כן? אבל כאילו, כל אחד יש את כדור.
אתה לא עומד ומחכה.
בדיוק, אתה לא עומד ומחכה. ושוב, המשחקים עצמם, כשאתה מתחיל, תחרותיות, כשאתה מתחיל תחרותיות ואתה נוגע הרבה בכדור בתחרות, כן, ולא מגיל 13 משחק על מגרש גדול והכי טוב לוקח את הכדור ומקדרר אותו פעם אחר פעם אחר פעם, אז אתה משתפר, כן, וזה מה שקורה בספרד, וזה ההצלחה הגדולה שלהם. זו רמה אחרת של טאץ', כן, זו רמה אחרת של שליטה בכדור, ואתה רואה באמת את השחקנים, אתה רואה חואן מטה, שאין לו מקום אפילו מנבחרת ספרד, כן, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים של מנצ'סטר יונייטד.
זה מסוג השחקנים, כשהם יעזבו את מנצ'סטר יונייטד, והם ילכו לליגה איטלקית, או ליגה ספרדית, או לא יודע איפה הוא ימצא את עצמו, אני מניח שהוא לא יישאר באנגליה, יש לי הרגשה כזו, כולם יגידו, מה? איך מוריניו פספס אותו? זה כזה יהיה לוקאקו שוב. זה הולך להיות לוקאקו שוב. איך קרה שהוא ברח לאברטון ושם 20 שערים בעונה? כי ככה. כי ככה.
אגב, אנדר הררה היה לו רעיון מצוין השבוע בגרדין, שווה לכם לחפש את זה, הוא בכלל דיבר על מנצ'סטר יונייטד, על כדורגל ספרדי וזה, ושאלו אותו, למה אתה לא שיחקת יותר בנבחרת ספרד? אז הוא אמר, יש לנו את הקשרים הכי טובים בעולם, איך אני אשחק? ואז הוא נתן רשימה, וזה פשוט מטורף, כאילו זה רק דור אחד של שחקנים, כן? איניאסטה, סילבה, ססורלה, מטה, קוקה, איסקו, טיאגו, כן? זה כולם על אותו תפקיד.
כן,
אוקיי.
ואיניאסטה זה השחקן ההוא שהביא להם את היורו מונדיאל מול הולנד. מי זה היה? מונדיאל מול הולנד.
אתה מבין? אז אתה יכול לעשות שלושה הרכבים ברמה הכי גבוהה בנבחרת ספרד. אתה יכול לעשות את זה.
כן, זה מה שקורה. מה זה? אתה רואה את זה. אתה רואה אותם מציפים את השוק.
נכון. וכמובן גם בהתאחדות כדורגל, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל בתוך התאחדות לכדורגל יודעים בדיוק איך לאמן את הנבחרות, והם מתאמנים כל חודש ביחד הנבחרות, והם גדלים לתוך הנבחרת, ופשוט יודעים איך לייצר את הכדורגלנים, ואיך להכניס אותם לתוך תבנית של קבוצתיות, וזה בסופו של דבר, זה מה שאתה צריך בכדורגל. ואני חושב שאנחנו יכולים לסיים עם זה, לא? אם אתם רוצים עוד...
ונאחל בהצלחה לכל הצדדים שימשיך לנו כדורגל טוב בהרבה מוקדים, ולא רק מוקד אחד.
כן.
ואולי גם פה, אבל פה אני...
ולציון שלוש.
משהו כזה. יאללה, תודה רבה
חברים. תודה רבה חברים, היה כיף.
ובואו רק נזכיר שוב את השיחה שאתה עורך בהוסטל אברהם, זה יום שבת, הקרוב. מה התאריך? אני לא יודע מתי אנשים שומעים.
ביום שבת הקרוב,
יום שבת הקרוב, זה מחר, אם אתם שומעים את זה היום.
כן, ה-20. אז ה-19, סליחה. לא ה-20, ה-20 זה יום ראשון. אז תגיעו,
משדרים את הדרבי הספרדי.
המיני קלאסיקו.
המיני קלאסיקו. יאללה חבר'ה.
תודה רבה.
בשבוע הבא. ביי.